לא צריך שלום פורטיס, זה מן הסתם כאילו כבר רץ. טוב, אז אני אגיד לך שלום, כי אנחנו מתוקף כללי הנימוס. ומן הסתם כיף שאתה כאן, ובאמת תודה רבה. נתחיל בהתחלה ופשוט נתקדם. אז ילדות, אבא שמגיע מתחום האומנות היותר ככה ממוסדת, אבא אירופאי, איטלקי, עובד בעירייה, ואמא מבגדד.
כן.
שני סגנונות
מוזיקה. מילאנו בגדד.
מילאנו בגדד.
כן, והקו, זה הקוד.
והקו נפגש איפשהו באמצע בתל אביב באמת.
זה הרבה לפני תל אביב, אני סיפרתי ברעיון לא מזמן, ברעיון האחרון שעשיתי, שההורים שלי גרו בקריית אונו של אז, ולא היה להם זמן באמת לגדל אותי, וגדלתי אצל סבתא שלי, שגרה במעברה ליד. המעברה ליד הייתה ליוצאי עיראק, והיום סביון. וכל אנשי המעברה האלה עברו לאור יהודה ברבות הימים, אבל הזמן הזה של המעברה חקוק לי עמוקות, בכלל כל הזמן הזה של הילדות המוקדמת, אני מתכוון גיל 5, עד 6 כזה, המעברה וקריאת אונו מאוד, מאוד חקוקים לי בתור משהו שכנראה השפיע על החיים שלי עד כדי להיות אומן, אני חושב שזה התחיל שם. למשל, מי שטיפלה בי, מתי שההורים שלי כל הזמן בעבודה, היו צריכים לפרנס, אז לא היה קל, הייתה יונה וולך. כן, כן, ויונה וולך הייתה מטפלת, הייתה הבת של השכנים. אז היא, אני זוכר, שוחחנו לו את זה ברבות הימים, והמעברה הייתה מקום כאילו מין כזה מסרט, היא לא נראתה אמיתית, למה הכל נראה עקום שם.
והרגשת אתה מישהו אחר כשאתה נמצא כאן ומבקר כאן, או כשאתה נמצא בקריית אונו? הרגשת שאתה משתנה בהתאם לנסיבות?
שמע, הזמנים ההם היו זמנים, זה כמו להיות האדם הקדמון בערך, אני הרגשתי, כאילו, בגלל שאני עושה מוזיקה הרבה שנים, התחושה היא כאילו אני נוסע במכונת זמן, ו... לפעמים הדברים מאוד מתערבבים, ילדות עם זמנים אחרים, אין קץ לילדות, כן? והכל תופס את המקום שלו לבד, אתה לא צריך לגעת בכלום, זה כל היופי במוזיקה.
מתי האלמנט היצירתי מתחיל לבוא לידי ביטוי? מתי גיטרה נכנסת לחיים?
יותר מאוחר, יותר מאוחר, אני חושב שבגיל תיכון כזה. 15-16.
ואיך העברת את עד גיל 15-16? איזה מין טינג'ר היית?
רציתי להיות טייס.
זה היה חומקר, ואז נונמם בסוף.
כן, הגעתי לנונמם הכי קרוב למטוס.
אין משחק.
מפיל מטוסים.
אבל בואו בכל זאת נחכה עוד לפני הצבא. כאילו כי הצבא מן הסתם זה ככה כבר הדבר הבא, ומשנה את הכל וצובע את כל הלפני באיזה משהו אחר. אבל בואו נדבר על הפסטורליה של הלפני באמת. אומר את זה אדם קדמון, ישראל, מדינה קטנה, מוקפת אויבים, כולנו אובר ציונים, נורא מה...
זה שנות ה-50, שנות ה-60, אפילו בוא ניגע ב-70, אלו שנים שהתמימות, אני חושב, לפחות החוויה שלי, שלטה פה. עוד לא היה שום דבר ממש באמת סגור עד הסוף, רק הקימו את המדינה. ואלה שחיו ויצרו את התרבות המקומית, הם כולם היו פליטי מלחמת העולם השנייה. אני לא מדבר על השואה, אני מדבר על פליטי מלחמת העולם השנייה. ראיתה מלחמה בכל העולם. מכל מקום שהגיעו אנשים, הם היו פליטים מידי מלחמה. וכנראה שגם ההורים שלי הם היו סוג של פליטים. בקיצור, כל אנחנו היינו דור שני לניצולים ופליטים, ומה שעניין אותנו זה לא ללכת עכשיו להילחם, וזה בואו נשתעשע, ואפשרויות היו דלות.
קצת כמו שהיה באנגליה לצורך העניין, אחרי מלחמת העולם נבעו הדור החדש.
בדיוק, נורא דומה. כן, אז אני זוכר שהתחלתי להתעניין במוזיקה, ואני אגיד משהו לא יפה. אני זוכר שהשירים העבריים הכניסו אותי לדיכאון, אני לא יכולתי לשמוע מוזיקה בעברית, אני ברבות הימים הבנתי למה. והתחלתי להזין למוזיקה מחול. לא רק באנגלית, גם בצרפתית ובאיטלקית, הייתי מומחה לכל הלהיטים של התקופה. ו...
איך צורכים מוזיקה בתקופה הזאת? איך מרחיבים את המעגל?
רדיו.
רדיו.
רדיו, רדיו, וגם פה לא הייתה תחנה ישראלית, רדיו רמאללה, מה פוליקר מספר על רדיו רמאלה. רדיו רמאלה היה רדיו פופולרי מאוד מאוד, הוא השמיע מוזיקה לועזית כל הזמן, כל היום. אחר כך, יותר מאוחר, זה היה BBC, התחילו לשדר מקפריסין, אני לא זוכר, היו כל מיני, אבי נתן, אבל זה היה הרקע התרבותי, אני יכול להיכנס לזה יותר עמוק, למה לא אהבתי את השירים ששמעתי בעברית, אלא היו שירים גלותיים, כל החומרים היו מבחינתי בתור אחד שנולד פה, זה נשמע לי זר. לא מתחבר, גם הטקסטים לא היו מחוברים לאיזושהי מציאות שאני בתור ילד גדל עליה עכשיו בתל אביב. זה לא איך שאפילו דיברנו, זה איך שההורים שלנו דיברו.
להקות צבאיות, מיליציות כזאת. להקות צבאיות
זה קפיצה קצת יותר מאוחרת. להקות הצבאיות שהתחילו עוד במלחמת השחרור בטח, הם לא היו להקות צבאיות, היה תיאטרון נייד אני חושב. אז יצא לי להיות ילד 50s, 60s, ואני מאוד מאוד אהבתי, היה לי, אני זוכר שב-60s, ב-69, אני עברתי זבנג רציני בכיכר דיזינגוף, הגעתי לקולנוע אסתר, והיה לי כרטיס להקרנה הראשונה של וודסטוק. נכנסתי ילד אחד, יצאתי ילד אחר, שבעיניים שלי אני רואה את הנדריקס ואת ההוא וגיטרות חשמליות וווליום, ואמרתי וואו, מה זה הדבר הזה? אני לא ידעתי על זה. זאת אומרת, זה היה, שמעתי, אבל לא.
קנאה קצת אפילו, שלמה הם יכולים לחיות ככה ואנחנו לא?
קנאה גדולה מאוד, הרבה דברים קרו לי באותו אירוע, ואני חושב שזה אחד האירועים הכי משפיעים שהיו לי. ראיתי את הסרט הזה איזה 50 פעם, אני חושב. אני יודע בדיוק בכל רגע מה קורה, מי מופיע ואיפה. ויש לסרט הזה עוד גרסאות המשך, כן? כן, גם הקהל בוודסטוק היה, אתה אומר, וואו, מה זה האנשים האלה? מאיפה הם הגיעו? אתה יודע, לא משהו שאני מכיר.
זה מין פריבילגיה לא מלחמתית כזאת.
כן, לגמרי.
אתה חוזר אליה המון לאורך השנים.
היה שם את העניין של וייטנאם, בדיוק שהיו מאומות בארצות הברית נגד מלחמת וייטנאם, ופרשת ווטרגייט וכל הסיפורים האלו. כן, זה השפיע עליי.
ובישראל בתקופה הזאת אין תרבות נגד. זה בעצם לכאן הכל מתכנס, לתרבות נגד.
אני נגד הוא כתוצאה כאילו שמישהו רוצה, אבל לא היה גם את זה ולא היה, לא היו צדדים.
לא היה נגד מה למרוד אפילו, אתה אומר. זה לא היה מספיק מאורגן.
אתה יודע, אני חושב על זה. כשכתבתי את פלונטר, ושנים קודם כתבתי את טרד מעל מסך הטלוויזיה שלי, כן? אז היום שואל את עצמי, נגד מה בעצם שרתי? היה רק ערוץ אחד, מה כבר הם עשו הערוץ הזה? הם היו משדרים משמונה בערב עד 11 בלילה. זאת אומרת, אז למה כתבתי את זה? ואז אני אומר, אוקיי, אולי כתבתי את זה על העתיד. זה מצחיק אותי נורא, למה דברים שכתבתי אז, אני שואל את ההקשרים שלהם כל הזמן את עצמי.
הרבה באמת מההקשרים נולדים או מקבלים צורה בצבא. כשהתמימות שדיברת עליה לפני, של איזה עולם קדמוני כזה ופרימיטיב כזה, כולם, אתה יודע, כאילו הכל,
כן.
הכל עוד טבעי לחלוטין.
כן, אין עוד סופרמרקטים, הכל מקולת.
ואז פתאום מגיע הצד השני לחלוטין של הטבעיות, החוויה האנושית הכי חזקה בצד השני, שזה המלחמה.
כן.
ואובדן התמימות, זה פעם ראשונה, אני מניח שאתה מתמודד עם
כל הדבר הזה שנקרא מלחמה, בהחלט.
ועוד אפילו לפני המלחמה, הצבא עצמו,
כן.
אתה פוגש אותך במקום שלא, לא מאוד...
אני התחלתי להידלק על מוזיקה ולהתחיל לחשוב שאני רוצה לעשות מוזיקה עוד לפני הצבא. ואז התגייסתי לצבא, זה היה ב-72, אם אני לא טועה, כן, 72, התגייסתי
לפי התחקיר 72.
של המאה הקודמת. ואמרתי, אני רוצה לחיל אוויר, אני רוצה, אני אהבתי מטוסים. אמרו לי, תשכח מחיל אוויר, אתה לא יכול להטיס מטוסים, אף אחד לא יעלה על מטוסים, אתה תטיס אותו. הדבר הכי קרוב היה, אמרו לי, אתה רוצה, יש גולני, יש שריון, ואמרתי, אבל לא, התעקשתי, אמרו לי, ויש נון מם. אמרתי, זהו, אני לפחות אשאר בחיל אוויר, אני אראה מטוסים. וזה מה שקרה, הגעתי לנון מם וחשבתי לעצמי שאני בחיל האוויר, אבל זאת הייתה בדיה. נון מם מתרוצצים בשטח יותר בן אדם רגיל, כל הזמן היינו מתרוצצים בגשם, בבוץ, פורסים סוללה, מפרקים סוללה, פורסים ומפרקים, זה היה מין עבודה, זה לא היה דיגיטלי, זה היה האדם המכני.
הספקת גם אפילו להיות בצבא בנקודה מאוד משמעותית בישראליות.
כן.
שעד ערב מלחמת יום כיפור הרי היינו
מזה העולם. כן, אז הצבא שלי התחלק, שזה היה צבא, צבא כמו כל בחור אחר שעשה כמוני, ועד יום אחד אני כבר הייתי בסיני, אנחנו היינו עושים חצי שנה בבסיס האופי שלנו בארץ, וחצי שנה בסיני. אז המלחמה תפסה אותי בחצי של אנחנו בסיני, אני ברפידים, וכן, בשעה אחת משהו בצהריים, התחילו לנו סירנות מכל הכיוונים, משהו אמתני.
ואווירת פרל הרבור, אה? שמעכשיו לעכשיו...
הכי פרל הרבור, זה הדוגמה במה שהיה ברפידים, מה להם את עושים, מה עליך, ויורים לכל הכיוונים. בעצם, אנחנו קיבלנו התראה קצרה מאוד, והכל קרה נורא מהר, והיה פתאום כאילו מופע של איזה ספקטקלר כזה גדול, כמו הפרל הרבור, באמת. אני זוכר שאחרי זה... אני עמדתי בצד והשתנתי מחוץ לעמדה במשך 10 דקות בלי הפסקה. בחיים לא התפוצצו פצצות מטר ממני, ומטוסים מעל הראש שלי, ומכונות יריעה. זה היה סרט.
אתה מרגיש סרט? אתה מסתכל,
צופה באירוע? אני אגיד לך, הדבר הכי מוזר, שאחרי שאתה משתין 10 דקות, אתה מתעשת. אין לך הרבה ברירה, אתה אוקיי, אוסף את עצמך עד כמה שאני זוכר, הוא אומר, אוקיי, הייתי בן 19, זה לא שהייתי איזה איש בוגר, כולי בראש, יש לי פינק פלויד, רוקסי מיוזיק, אינו. ואני אומר לעצמי, אללה איסטו, מה עכשיו אני עושה פה?
איפה אני ואיפה החבר'ה של מוצטוף?
כן, אין לאיפה לברוח.
כן. וכמה זמן בעצם אתה מתגייס ב-72, מלחמה מתחילה אוקטובר 73, כמה זמן אתה עוד חייל?
עד הסוף.
עד סוף המלחמה.
עד סוף המלחמה ועד סוף השירות גם. כן, רק העבירו אותי לתפקיד אחר, אבל עשיתי את כל המלחמה בסיני. לא הייתי איזה לוחם כדי שרץ בשטח, אתה יודע, אבל זה היה מפחיד מספיק להיות על הכלים בסוללה. הם מאוד חיפשו את הסוללות גם, כן, אתה מבין, ירו עלינו והכל, זה לא היה כיף. כולם מתחבים ואתה נשאר למעלה, אני ארוג אותם, אתה יודע, זה כזה.
ואתה בלייב מבין... שאתה בעולם חדש, שאתה בחיים חדשים?
אני מבין שאני בעולם מטומטם לגמרי, מפני שאני לא יודע מי אלה שיורים עליי, ואני לא יודע למה הם יורים עליי, ולמה אני יורה עליהם, זה שאלות כאלו. ובכלל, מה אני עושה פה בכלל, מה אני צריך לעשות, איך שורדים את כל הדבר הזה, זה היה בלבול אחד מאוד גדול. לא הכינו אותנו באמת לכזה דבר.
מנסה, ברור שזה יבוא הרבה בהמשך, אבל סתם מקביל את זה למלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. שכאילו האלמנט של צדקת הדרך הוא נורא נורא נוכח.
זה לא דומה. זה לא היה. זה לא דומה. שם אומנם הייתה פדיחה מסוג אחר, כנראה שיש הרבה סוגי פדיחות, אבל הפדיחה של הפעם זה אפילו לא פדיחה, זה אירוע אמתני, זה ברמת אסון לאומי. זה... שם זה היה 1,000 קילומטר מהארץ, אז אתה לא הרגשת את זה. פה זה היה בתוך הארץ, ופה גם היו אזרחים. זו תמונה איומה. אין מה להשוות. הסיפור של יום כיפור הוא סיפור מאפן לטעמי, נורא, מפני שאני הרגשתי שם, מה אני עכשיו עושה? זאת הרגשה שכנראה הרגישו אותה לא מעט אנשים, וזה לא שהיינו שם הגדודים של צבא מחכים ממול, יאללה בואו נלחם. וגם לא הייתי איזה מפקד גדול, הייתי חייל פשוט. ומה שקרה עכשיו, אני אפילו לא יכול לעשות את ההשוואה.
אז כמו שבפינק פלויד, שדיברת עליהם הרגע, ששתה ב-Us and Them, שאומר, The general sat in the rear, כן. screaming to the front.
כן.
החיילים הפשוטים הם אלה שבסופו של דבר כן, סוחבים את ה...
אף על פי שאסור להזכיר את פינק פלויד בימים האלה.
זה יחתך ברעיון. ו... אוקיי, אז חזרה לנקודה הזאת, אתה יוצא מהצבא, אתה מאבחן משהו מאוד חשוב, שאתה נגעת בו עכשיו, אבל אתה מאבחן שיש פה מדינה שלמה בטראומה. גם המילה טראומה היא מילה שאתה לא אוהב אותה, אני יודע.
לא, גם אני לא ידעתי שיש כזה דבר טראומה, עד אז לא דיברו על טראומה. זאת אומרת, כל הדיבורים על טראומה הם באו בדיליי, ותראה, יש את אלו שבזמן אמיתי הבינו כבר, אני לא, האנשים הרגילים שחוו את החוויה הזאת, הכל מה שנקרא פוסט טראומה, הוא מגיע לך, אתה שומע את זה פתאום באוזן, ואתה אומר, לא, מי זה מדבר איתי? זה היה חדש. זה היה חדש, והסתבר שזה לא היה רק חדש לי, אני יצא לי לדבר עם אנשים שהחוויות שלהם היו הרבה יותר קשות. אני חושב שאם אתה חווה משהו שאין לך שליטה עליו, כמו נניח אסון טבע שלא נדע, או מלחמות, או דברים שקורים אירועים גדולים, זה משנה משהו בתודעה שלך. לא תמיד לטובה, כן? אבל זה משנה משהו בתודעה. זאת אומרת, זה יושב לך לחלק האינטליגנטי שיודע להתמודד עם הדברים, וגם יודע לפחד מהם.
ועל החלק הרוחני, איפה הוא נמצא בתקופה הזאת?
החלק הרוחני, אני עוד צעיר, אני לא ידעתי על קיומו כל כך. זאת אומרת, הוא היה שם, כן? היו רגעים שכנראה הייתי בחלק הרוחני, אבל לא מיומן. זהו, אני חושב שהייתי צריך להתמודד עם כל הדבר הזה של צבא, ובעצם עד היום לא הלכתי לפסיכולוג אף פעם, די איבדתי את זה עם עצמי, וגם היו קטליזטורים שעזרו לי. אחד מהם כמובן זה מוזיקה. זאת אומרת, הייתה לי הרגשה שאני צריך שיקשיבו לי, ולא מקשיבים לי. עכשיו, איך מקשיבים לילד? הוא צועק. אמרתי, אני אתחיל לצעוק, אולי יקשיבו לי. ואם אני אצעק, אם יהיה לזה משקל מוזיקלי מדויק, אני לא הבנתי כלום במוזיקה, אבל הבנתי שאם אני יכול להשפיע באיזושהי דרך בדברים שאני רוצה לכתוב ולומר לאנשים, שיהיה להם משקל. וקרה לי דבר נורא מוזר. הגעתי להופעות הראשונות באיזה בר בנמל תל אביב, שהיה פעם נמל תל אביב שהיה במאה הקודמת, ואני שר להם שם את אינקובטור ואת הסריה של השירים הללו. פעמים הראשונות שאני מופיע לבד עם אקוסטית. היום תשלם לי, אני לא אופיע לבד עם אקוסטית.
אני צריכים להביא שני חבר'ה היום.
כן, צריך להביא את כולם. הרגיש לי רק בהתחלה. אז זהו, אני עם אקוסטית. המקום היה של דמר שנקרא מוטי פליישר, היה דמר כזה בישראל, ואני הייתי בטוח שאני אגמור את המופע שלי עם האקוסטית, עם השירים האלה, אני הולך לחטוף עגבניות, אולי גם מכות. להפתעתי, הקהל עף עליי, אמר, מה? אתם פסיכים, אין לכם מה לעשות, מה זה? זה היה מוזר לי.
אז זה חוזר לנקודה שבאמת הבחנת איזה משהו. זאת אומרת, אפילו לפני שהיה לו שם,
כן.
הבחנת, באלף, שאתה סובל מאיזושהי מצוקה, ומבין גם שאתה נמצא בספירה שכולה סובלת מאותה מצוקה.
אני כעסתי אז לא רק על הצבא, על ההורים שלי, על כל דבר שזז בשטח, אני כעסתי על המדינה. זה לא היה נהוג לכעוס אז. היו כועסים קטנים מאוד בארץ, ופתאום להיות גם כועס כזה, זה נורא הטריד אותי גם, אני רציתי לכעוס בסטייל.
כן.
ועם השנים הנקודה הזאת של להגיד משהו, אם אני כועס או אני כבר לא כועס, אני רואה אותו והוא לא יושב לי טוב איכשהו, צריך להיות בהרמוניה של הדברים, אז אני מצלמה. אני לא צד, אני הבנתי שאני עלול להפך לצד, זה הכי לחיץ אותי. הגידו לי, אתה מייצג את אלה, ואתה כאן, אתה מייצג את אלה. הלו, אני מייצג אותי, אני מייצג את השירים שלי.
בגלל זה גם לא היית עושה קאברים בשלב הזה.
לא, חלי, עשיתי קאבר אחד. את Velvet Morning, בוקר של כתיפה.
זה אחד מהאהובים עליי, וואו, לי אייזל ווד.
תודה.
וואו.
כן, לי אייזל. השתחוות להם.
וואו, וואו, כן. וננסי סינטרה,
כן.
אלוהים שישמור, אבל זה מגיע יותר מאוחר, זה מגיע בפורטיסה חרופה.
אני לא, אבל אמרת שאני לא נכון, נוגע, אתה צודק, נכון. אני לא עושה קאברים. למה להרוס שירים?
ממש, ואם כבר עושים, אז משפרים.
כן,
ולסי
בדיוק,
מטילדה.
אני לא חושב שאני יכול לשפר שירים של אחרים.
ולסי מטילדה.
ולסי מטילדה זה שיר שאני כתבתי.
אבל על וולצינג.
זה יונתן, זכרונו לברכה, שאל את הוולצינג משיר עם אוסטרלי, אני חושב. כן. אני לא ידעתי את זה עד הרגע שהוא סיפר לי את זה, ואמרתי, אוקיי, אז למה לעשות? לא יודע, אני עד היום לא יודע למה הוא כתב את השיר הזה באמת. היה לו שם איזה משהו שהוא היה צריך לכתוב עליו.
אבל במיוחד באמת בתחילת הדרך, יש איזה קול שאתה רוצה להוציא. זה פחות המוזיקה וזה יותר הסנטימנט.
כן.
הסנטימנט הרגש. של משהו נשבר. משהו נשבר ואנשים שבורים וככה זה נראה.
כן.
וההופעות הולכות וגדלות עם הזמן.
בהתחלה לא כל כך גדלות.
לא מיד, אתה אומר.
לא, בהתחלה...
למרות התגובות הטובות.
תקשיב, אני ספגתי גם ביקורות בהתחלה הקשוחות ביותר. ניבו לי עתיד של חודשיים קריירה בערך.
מה עשית במקביל למוזיקה בזמן הזה? עבדת העניינים?
הייתי גנן. עשינו גננות בקוצצים דשא ועושים גדר חיה וכאלה.
ופיתרו אותנו,
פיתרו, אנחנו השמדנו גינות, אני וחברים שלי, זאת האמת, השמדנו גינות.
ואז מתחיל החיבור עם תמוז, שזה בעצם להיכנס בדלת הראשית אל הממסד בעצם.
זה היה אחרי צבא, וזה היה די במקרה וגם לא במקרה, מפני שהכרתי מישהו, שאמר לי, בואו נה, מחפשים חבר'ה בלהקת תמוז, שיסחבו ציוד, משהו בסגנון, אמרתי, אני מוכן לסחוב ציוד, ואז סחבו בעלי ציוד יותר מהיום, סתם סחבו. וזהו, התקבלתי לעבודה. לא הייתי איזה איש חשוב ולא כלום. התקבלתי לעבודה, ומהיום הראשון שהלהקה התחילה להופיע, עד יום האחרון הייתי איתם, ומה שקרה בתמוז, אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם, שלום חנוך, אתה יודע, אני גדלתי עליו, ואריאל, וכל האווירה הזאת של להקה, זה היה מקום נכון, זה היה לא רק מקום עבודה, זה היה מקום להתרבות בו.
סטייטמנט, זה כמו קרים, זה סופר גרופ.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ובאחת הפעמים, אריאל שמע אותי... מנגן עם הגיטרה וזה, ונעשה, הם לא היו שם, אני לא ראיתי שהוא הגיע. מגיע אריאל, אומר לי, איזה יפה זה, מה זה, מה אתה עושה, מי כתב את השיר הזה? אתה אין קובטור. אז אמרתי לו, אני, הוא מאוד נדלק, ובאותו ערב הוא לא הודיע לי, אבל הוא הודיע לקהל, אני רוצה להזמין את החשמלאי שלנו שישיר, החשמלאי. אז לא הבנתי מה הוא מדבר, אני אומר. עליתי ועשיתי את אינקובטור, והקהל עוד פעם, אמרתי, אני הולך לאכול עכשיו פצצה, הקהל מבסוט, אתה אומר, משהו פה לא בסדר. וזהו, זה התחיל להתגלגל בתוך תמוז, שאני פתאום מוצא את עצמי מתארח בתמוז, מי היה מצפה ומי היה מאמין. ואז גם נוצר הקשר הראשון שלי עם יונתן גפן, הוא בא לתמוז, חברים היו, ראה אותי והזמין אותי לתוכנית שנקראה מכתבים למערכת. והתארחתי במכתבים למערכת אצל יונתן, ואמרתי, אוקיי, פה מתחילים לקרוא דברים, אני בתמוז, מכתבים למערכת, הלו, זה הליגה של הגדולים.
בטח, מכתבים למערכת זה גם כבר עם קלפטר.
כן.
נו, ודני ליטני, והזמרת הנפלאה.
דני ליטני.
ששרה את תמונה. יעל לוי.
יעל לוי, נכון. אתה אומר, וואו. איך הקפצתי את עצמי למעמד הזה, אני כלום, אני עוד לא הוצאתי כלום. בסדר, זה היה מאוד נחמד, זה עזר לי להאמין בעצמי.
וכמה שירים יש לך בזמן הזה? עם כמה שירים אתה מסתובב איתך? מה הרפרטואר שלך?
אם יש לי 5-6, אני מלך.
ושירים אבל סגורים, שאתה יכולים, אפשר להופיע איתם להקה, וזה אתה עם אקוסטית או שאנשים מצטרפים?
אני עם אקוסטית, היו עוד מלא שירים, אבל לא העזתי לשיר אותם, זאת לא הנקודה.
ואוקיי, תמוז קורה, זה פרויקט מהגדולים והמפוארים במוזיקה, יש לך, והוא נגמר יחסית מהר.
שנה.
כן. ואיפה אתה מוצא את עצמך אז? אתה מוצא את עצמך גברים קהל, גברים קהל שמחכה לך.
אני אגיד לך משהו, קרה עוד דבר בתמוז. פגשתי אדם שנקרא רפי מלול. הוא היה בעל חברת התאורה שעבדה עם תמוז. הוא ראה אותי מופיע בבמה עם תמוז, הוא נדלק, אמר לי, אני עושה לך אלבום. אמרתי, תעשה לי אלבום, אני כאילו, מה אני... לא עשיתי אלבום בחיים, ומפה לשם הוא הביא את חיים רומנו. אמר לי, יש לי חבר, אני אביא אותו, הביא את חיים, הייתי באלה, חיים בדיוק חזר מהצ'רצ'ילים בלונדון. גם כן, וואו.
עמותה אליטה, שאנחנו
כן,
בעצם
כן.
גם... הכל איכשהו חוזר לאריק איינשטיין בסוף, אה?
כן, הכל חוזר לאריק בסוף. והוא אומר לי, הנה, חיים יהיה המנהל המפיק של האלבום.
ואתה בטח לסת נשמטת.
אני לא הייתי בחיים באולפן, ואומרים לי, זה המפיק שלך, ואתה הולך... ואז אני מוצא את עצמי באולפן הקלטה, חבל על הזמן, עם טכנאים חבל על הזמן, מקליט שירים שאני... לא היה לי מושג שהם עלולים להיות מוקלטים, אני לא כתבתי אותם מתוך מחשבה אפילו. וזהו, אני חושב שאחד האנשים שבאמת היה, הוא חשוב... קצת אנשים בהיסטוריה שלי לא שמו אותו במקום הנכון, שגם אני. רפי מלול הוא הקטליזטור הגדול מאוד לכל המעמד שאני הגעתי אליו.
כמו איזה הפטרון, אולי הפטרון הראשון.
פטרון, כן, פטרון זה מילה נכונה, אין פטרונים באומנות הישראלית רבים.
כן, פחות, פחות ופחות.
כן, להשתמש בזה זה גם קשה, הוא היה פטרון.
ועם הזמן זה גם משהו שנהיה לך חשוב.
כן.
להיות פטרון בעצמך של דברים שאתה מאמין בהם במוזיקה הישראלית, לפתח אותם ולתת להם כבר את המוניטין שאתה צברת, כאילו...
כן, מה החוכמה? כל המשחק הזה הוא תמיד מתגלגל קדימה, הוא אף פעם לא מתגלגל ארוך אחורה, ואתה יודע שצריכים לבוא דברים חדשים. בכלל, אני אגיד לכם משהו על כתיבה. אם אתה רוצה לכתוב שירים על העתיד, תסתכל בעיניים של ילדים קטנים. זה טריק גדול, אתה ישר יודע מה יהיה העתיד. הזקנים לא יגידו לך את העתיד.
בריין ווילסון.
כן?
זה בדיוק, אתה מזקק, כשאתה מסתכל לילד, אתה מזקק את האבסולוטי של החיים.
לגמרי, וזה כל הטריק בעצם, להישאר ילדותי, מפני שלעשות מוזיקה, זה עניין קוונטי, שמבוגרים לא יכולים לתפוס אותו, הוא לא נמצא בשכל, השכל מסכל אותו, הוא נמצא ברגשות, וילדים עדיין יש להם את הרגש הזה שנקרא פליה, הם עדיין מתפלים, וזה חשוב מאוד בשביל יצירה. בוא נתרגש, אתה יודע, זה צריך להיות בו וואו, וואו, וואו הזה, זה מאוד חשוב, וואו.
והרגש הזה והאנרגיה הזאת, זה בסוף הדבר שמביא את הקהל, וגם מביא קהל שבאותו זמן, בבינלאומי, אנחנו רואים מה קורה, מתחיל הפאנק רוק. עכשיו, כן היה איגי פופ, וכן היה ניו יורק דולס, וכן היו דברים לפני.
כן.
אבל 77, 78 זה כבר נהיה...
קראו לזה גראז'.
78 זה כבר נהיה משהו מסודר.
כן.
יש לך רמונס, יש לך טוקינג אדס, יש לך קלאש, סקס פיסטולס, וכאן פורטיס.
כן.
שמוזיקלית...
זה כאן לזמן קצר, מפני שלא הייתה באמת סצנה בארץ אמיתית. היה אני, והיו כל מיני ילדים משוגעים שתקעו לעצמם פסיקות ביטחון והגיעו להופעות. ואני גם קצת נגנפתי, אמרתי, וואו, זה הולך להימשך גם. התפקחתי מזה מאוד מהר, מפני שהבנתי שאם אני רוצה להתקדם, אז אני ממש צריך לעשות משהו קיצון, והוא כמו לעזוב את הארץ.
כן.
שזה נורא הפחיד. מאוד מאוד. תבינו, השנה היא 1980. אין אינטרנט, אין כרטיס אשראי, אין טלפון סלולרי, אין כלום, ואני נוסע $100 בכיס לאמסטרדם לכבוש את העולם. אתה אומר, וואלה, מה, אתה מפגר? כן. ככה נסענו, כל אחד עם בערך אותו סכום, לכבוש את העולם, ו... אני חושב שהיום לא הייתי עושה את זה, אבל זה, בגלל שעשינו את זה כך, והיינו אמיצים, אני חושב, בצורה מטרידה, או מפגרים בצורה מטרידה, אז הלך לנו. פתאום התחלנו להכיר אנשים בסצנה, נסענו גם לאמסטרדם. אני וברי ומלכה וסמי, והיינו גם תמימים, מספיק בשביל להבין שאנחנו כל יום הולכים ומגלים דברים חדשים שאנחנו לא בארץ, על מוזיקה. לא היה את זה בארץ, לא היה לנו לקבל פידבק שכזה מאף אחד, הכרנו מוזיקאים אמריקאים. לאט לאט התחלנו להתפתח בתוך התחום, לסגנן את עצמנו ולהבין מה אנחנו רוצים לעשות. זה משהו שלא ידעתי עליו קודם.
ברשותך, רוצה כן בכל זאת לחזור שנייה אחת אחורה לפלונטר, על עוד כמה דברים שאני חושב ששווה להתעכב עליהם.
כן.
כי זה קהל שכאילו זה היה מין, אתה אומר שבעצמך הגיעו אנשים שלא הרגישו מאוד, זה לא הקהל שכיוונת אליו מראש,
לא.
אבל once הם הגיעו,
כן.
המערכת היחסים בינך לבין הקהל, כאילו מין העלתה את זה עוד רמה, עוד רמה של כן. קיצוניות, עוד רמה של...
כן, אבל לא היה הרבה קהל, זה מה שרציתי להגיד מקודם. המדיה, הרדיו וה... בכלל לא באמת שיתפו פעולה עם הדברים האלו, והיינו צריכים להמציא את עצמנו בתוך מערכת שקורית מעצמה. גם הקהל קרה מעצמו.
כן.
הקהל הזה שהשתוקק לשמוע את הדברים האלו, התחיל להתעורר לחיים. זה קצת כמו זומבים שמתעוררים ויוצאים מאחורים.
כמו בקליפ של חדשות כן, מהירח.
כן, אז, כן, אז התחילו לצאת אנשים מאחורים. אמרו, היי, אנחנו רוצים להשתתף בדבר הזה, אנחנו מכירים את זה, שמענו את זה, זה מוכר לנו.
ואז פלונטר מוקלט, ולמרות שאמרנו, הוא לא פאנק בסאונד מובחן.
לא.
כי אין שם הרבה קטעי God Save the Queen. רוק אנד רול.
זה אלבום רוק אנד רול, ואני אמרתי לך...
ורגי.
ורגי. אמרתי לך מקודם שצוחקנו בחוץ, שבאותו זמן הייתי צעיר נלהב, אז רציתי להיות זמר רגי, וזמר רוק, וזמר פופ, כל דבר שתבחר רציתי להיות.
אז אני אומר, יחד עם הקהל בעצם, וגם הכתבה הנורא מפורסמת היא שהיום אנחנו מסתכלים, הכתבה היא בערוץ אחד.
כן.
שאנחנו היום מסתכלים עליה ולועגים לערוץ אחד.
כן.
אבל אני מניח שבזמנו זה היה לא נעים.
אני אגיד לך, בערוץ אחד הייתה כתבה הזאת זמן קצר אחריה, היה עוד אירוע מכונן בערוץ אחד, שירון לונדון, הייתה לו תוכנית שנקרא עלי כותרת, והוא הזמין אותי להופיע בתוכנית האחרונה, הוא הסתכסך עם הערוץ הראשון, אני לא יודע איך קראו לזה אז, כל ישראל, הוא אמר, אני רוצה שאתה דמה ותשבור את האולפן. אז באנו לאולפן של ירון, זה גם בשחור לבן, ועשינו את מסך הטלוויזיה.
זו אגב אותה תוכנית שבה היה רעיון עם ניסים סרוסי, נכון?
לא, זה לא בתוכנית שאני...
לא, אבל אותו פורמט.
אני חושב, כן.
שגם חזרת לזה שנים אחר כך.
כן, כן, כן.
זה איזשהו להגיד משהו לירון לונדון בעצם או שלא?
אני אגיד לך משהו על ירון לונדון. כבר אז אמרתי, וואו, האיש הזה מזמין אותי, הוא הראשון שהזמין אותי להופיע באיזושהי תוכנית טלוויזיה. עשיתי לו כבוד, אמרתי, הוא מעיז להזמין אותי, למה הוא לא הזמין את זמרת 400 מלחמות. הוא הבין מה אני רוצה, אתה מבין, אני קלטתי שהוא מביא אותי, בוא תדליק את האווירה. וזה מצא חן בעיניי, הוא יצר תוכן, אתה מבין, הדברים קורים מעצם זה שאתה מביא דמות שתוכל להכיל את ה...
כן.
את המשחק.
והאירוע הזה בטלוויזיה פותח לך קהל חדש, פותח לך דלתות?
תראה, לא היו הרבה טלוויזיות, לא היה רייטינג ולא היה כל... אני חושב שכן, אני לא מדדתי את זה ישר, למה אז לא היה עוד עיסוקים בדברים הללו. מה שאז היה חשוב, זה היה להופיע. כאילו, היית מוציא תקליט שדרים, וזה היה רץ, זה לא כמו היום היה, זה היה לאט, הכל היה הרבה יותר לאט. כן, שמע, הקריירה של פלונטר בזמן אמיתי לא הייתה ארוכה זמן, למה אני נסע...
כמה זמן רצת עם זה בעצם בהופעות?
לא הרבה, אני חושב אולי שנתיים גג, אחרי זה נסעתי לחול.
עכשיו, דילגנו על זה, אבל דמות שתחזור לאורך הזה, ברי סחרוף, כמובן, הקשר הראשוני ביניכם קורה עוד לפני פלונטר אפילו.
הרבה לפני פלונטר.
ספר לנו.
הוא קורה כשאני פוגש חבר, והוא אומר לי, שמע, יש לי חבר שמנגן... חבל על הזמן, אתה חייב לפגוש אותו. אני אמרתי, ברור, נסענו לבית של ההורים של ברי ברמת אביב, ועל הפגישה הראשונה נהיינו חברים, כאילו טנג, חתונה קתולית. ובהמשך אנחנו, אם היינו מקליטים את מה שעשינו בהתחלה, זה היה עוד אלבום.
אז איך קרה בעצם שהוא לא השתתף בפלונטר?
כאילו היינו ביחד לשני כיוונים שונים, אני לא יודע להסביר את זה, זה עד היום קיים דרך אגב, יש ברי ויש פורטיס, שלא יתבלבלו, אנחנו אמנם מקבלים אותנו, אבל יש גם כל אחד מאיתנו, ואני חושב שזה חשוב מאוד שזה ככה, אם זה לא היה ככה, זה היה אוי ואבוי, זה לא היה קורה.
איפה אתם מאזנים אחד את השני? כי שניכם מזרח מערב, בלנד של הדבר, שניכם מגיעים עם הרבה מסורת מוזיקלית מהבית, אבל מסתכלים יחסית לאותו מקום. אתה והאנרגיות שלך וברי והמופנמות שלו, איפה...
זה בדיוק בערך מה שאתה מציג, זה מה אני הבאתי לתוך זה ומה ברי הביא. קודם כל שנינו הבאנו משהו שמאוד הבנו שזה אנחנו. אף אחד מאיתנו לא בא מהשכל, באנו, עשינו מוזיקה, גם אני וגם ברי, זה אולי תחילת הרוחניות מבחינתי, יותר מהמקום האמוציונלי, ולא מהמקום המנטלי. וזה הבדל גדול מאוד שאתה עושה מוזיקה אמוציונלית. זאת אומרת, שאתה חושב בעשייה של האמוציונלית.
וזה מאוד מינימל.
וזה מאוד מינימל, זה גם כל מה שאנחנו עושים בחיים. זה עיקר הקשר שלי עם ברי, אני חושב, גם המוזיקלי, וגם קרה לי דבר נורא מצחיק עם ברי. אנחנו עשינו החלפות. אני לא העזתי לנגן גיטרה לפני כן, והוא לא העז לפתוח את פיו. עשינו סוג של אקסצ'נג' ואני ישבתי אליו, אתה צריך לשיר את זה, אתה צריך לשיר ואתה צריך לשיר, וכל פעם סירוב, אבל בסוף הוא נכנע וישר, והוא היה מרים לי על איך שאני מנגן, אני כל פעם הייתי מסתכל עליו בחשדנות, מה אתה מתכוון? בסדר, זהו, אני בגלל זה מנגן גיטרה היום, בגלל ברי, וברי שר בגללי, אבל אנחנו שנינו אחד בגלל השני.
ביחד ולחוד אבל. כן, אחד, כאילו זה, כן, אתה אומר חתונה, כן, קתולית, אבל אם כן מסתפוזלים הצדדים.
אם אנחנו אנשים משוחררים.
בדיוק, יחסים
אני
פתוחים.
אני לא עוקב אחריו.
כן. אז אוקיי, אז בכל זאת אחרי פלונטר ואחרי זה כן ברי חוזר. לא, אתם ביחד טסים לאמסטרדם הרי, נכון? כן. הטיסה הראשונה.
כן.
אז למה דווקא אמסטרדם? למה לא ניו יורק? דיברנו גם שוב קודם בחוץ, סיפרת לי שהמוזיקה ששמעת אז בעיקר דווקא הייתה אמריקאית.
אני אומר כך. זה שהעזנו לנסוע עד אמסטרדם זה כבר וואו, הסברתי לך באיזה מציאות זה היה. וניו יורק נראתה על הירח, זה לא כמו היום שאתה אומר, אוקיי, אני אטוץ לניו יורק. אני אדבר איתך על תחילת שנות ה-80, זה היה מפחיד.
כן, גם ניסיונות של ישראלים לעשות מוזיקה בחול, באנגלית לא באמת, על היפה שלום ודברים כאלה.
ואנחנו הבנו שלא יבקרו אותנו ולא ימדדו אותנו על עצם הזרות שלנו באמסטרדם, כמו שימדדו אותנו בלונדון או בניו יורק, זה היה גם שיקול. חוץ מזה, אמסטרדם העיר חביבה והספחה ונותנת לך, אחרי שאתה מגיע מתל אביב, עוד בשנות ה-80 היא הייתה עיר, אני הגעתי ואמרתי, אוי ואבוי, צריך לברוח.
אז אתה מגיע, נוחת בסחיפול, לוקח רכבת לסנטרל סטיישן, אני מניח.
ומגיע ונעמד. כולנו הגענו לסנטרל סטיישן ונעצרנו, אז הבנו שאף אחד לא מחכה לנו.
ומה עושים? באמת אני שואל, אני מנסה להבין את הערב הזה.
ישבנו בערב הראשון אצל חברים, כל מיני, ועוד ערב אחד, היינו צריכים למצוא מקום לגור. לזכור דירה והכל.
ואתם כבר טסים מראש גם עם מלכה וגם עם סמי?
כן, כן, כן. לא טסנו כולנו בו, אבל כולנו הגענו פחות או יותר באותו דבר.
ובמטרה לעשות מוזיקה ביחד, והשאיפה...
לכבוש את העולם.
לכבוש את העולם, לא סטאז'. לכבוש את העולם, לכבוש אירופה.
כן, כן. זה מאוד מהר התגלה כסיפור קשוח ביותר. נפלנו על הגחון. באנו מפרובינציה... שלא עוסקת בכלום ממה שרצינו להיות. זאת אומרת, אם היינו צריכים להגיע עם איזה מטען שחשבנו שיש לנו, ואנחנו באים איתו בשביל לכבוש את העולם, כלום. וכשאתה רואה מה שקורה, אתה רואה את הלהקות, הקשבנו, ראינו, קבינו, זה כל הזמן הוריד לנו את האגו לדרגה, שכאילו עוד מעט בוא נלך מפה, אין לנו מה לעשות פה. ודווקא זה, אני חושב, מאוד אסף אותנו בשביל... התחלנו ללמוד מה אנחנו... בוא נגיד שההתחלה של מינימל הייתה ללמוד. הרבה למדנו מה קורה, איך קורה, איזה מוזיקה, ולהיות מעורבים.
יש פתאום, כאילו, אני מסתכל על זה, יש אפילו שלושה אלמנטים שהנקודה הזאת בקריירה שלך תשפיע עליהם הרבה מאוד אחר כך. אחד באמת זה ההתכווננות, זה ההבנה שאתה הולך לסטאז' זה דבר אחד. אתה אוסף רעיונות, אתה זה, האידיאל הפנקיסטי נאמר, שגם כבר הולך, הפוסט-פנק של do it yourself, לך תעשה. גם אם אין לך רעיון, תתחיל לעשות,
כן.
ומשם זה יקרה.
כן.
האידיאל הזה שחוזר ומופיע.
כן.
ומצד שני יש איזה, חלילה לא, באיזה, איזה תחושה של עליבות.
ברור.
עליבות נורא גדולה והפתעה לא נעימה. כאילו תחושה שאתה מתמודד עם חלום שבאת להגשים, וזה
לא כמו שזה נראה.
אתה מקבל כלום.
כלום, כלום, ממש. אני בדיעבד חושב שזה אחד הדברים היותר טובים שקרו לנו. כל התהליך הזה של... אני באופן אישי עברתי... התרסקו, זאת אומרת, חיי הקודמים די התרסקו לי, הם לא... אני מתחיל ממקום חדש, בוא נגיד, ועד היום, אני חושב שהשנים האלו שעשיתי במינימל באירופה, הם היו בית ספר לקראת הקריירה הזאת שנקראת מוזיקה בישראל היום, מה שאני עושה.
עוד אלמנט שאולי ברוחניקיות, נאמר, סליחה, הוא הכי זה, זה של אתה יוצא מישראל כדי לעשות את זה. עכשיו, כן, יש את האלמנט שזו מדינה קטנה עם תעשיית מוזיקה קטנה, והיכולות ההתפתחותיות כאן הן מוגבלות. יש תקרת זכוכית מאוד ברורה, וזה אלמנט אחד. אבל אני מניח שיש גם אלמנט שרוצה לצאת מפה בגלל שחם.
חם מאוד.
חם, חם במוח, חם.
גם זה שנות ה-80 התחילו להיות פה בלגנים לא קטנים, יותר מוכר באינטיפאדה ואוטובוסים וכל הבלגנים. ואנחנו כבר היינו שם מהורים. להקרה ישראלית, לא הסתתרנו מאחרי הישראליות שלנו, וזה לא היה קל. גם אז זה לא היה קל להיות להקרה ישראלית. זאת אומרת, לא רצנו בכל מקום, ראינו מקומות שמשל היינו בשוודיה, מלמו. אתה לא רץ לצעוק שאתה ישראלי, שאתה רואה את הרחוב
מסביב. היום עוד פחות.
אז זהו, גם אז, באמת. למשל, אני זוכר הופעה בבריסל, באמצע הרובע של כל המאגרים מצפון אפריקה, לא יודע מאיפה. והאולם באמצע הרובע הזה, כל האנשים שרוצים לראות תופעה, הולכים לאולם הזה והוא נמצא שם. זה היה בשנות ה-80, זה היה וואו. זה היה...
ויש את הסיפור עם ההופעה בליכטנשטיין המפורסמת.
כן, כן, כן. ליכטנשטיין...
ברי התחיל המכות על הבמה גם.
לא, לא על הבמה, אני אדייק את זה.
בבקשה.
ליכטנשטיין, קודם כל, ידע. זה שתי רחובות עם ברקים. צד אחד של הרחוב זה אוסטריה, בצד של הרחוב השני זה שוויץ, ובזה מסתיים כל הסיפור. ויש שם נסיך שגר על איזה גבעה, יש לו ארמון שם. הופענו באולם ספורט, אני זוכר טוב את ההופעה הזאת, ומתחילת ההופעה הייתה שם קבוצה של קרחים, של גלוחי ראש, והחבר'ה האלה נעמדו מתחת לברי. הוא על הבמה ובדיוק באזור של, של ברי, ומקניטים כל הזמן בצועקים וכל מיני מועל יד וכל התנועות האלו, ושרים לו שירים. בגרמנית, אני לא זוכר איזה בדיוק, אולי דוד של כל ההמנונים האלה. באיזשהו שלב, המחזה הבא, זה ברי ירד מהבמה למטה לחבורה הזאת, תפס אחד מהם וחנק אותו. אנחנו כולנו עצרנו את הנגינה, ואנחנו מסתכלים, לא מאמינים למראה עינינו. ברי כנראה איבד את זה לגמרי. קונק את אחד מהחבר'ה אלה, והוא לא מתנגד. זה נראה כאילו הוא כמו איזה מין בובה כזה שם, ברי חונק אותו. ואז אנחנו יורדים מהבמה ויורדים, כל הסיפור מסתיים. אני זוכר שמלכה צועקת על ברי, למה חנקת אותו? כאילו התפוצצת מסה, שהתפוצצה ההופעה. כאילו...
מה עוד אמור לעשות?
אני לא יודע מה להגיד, למה הוא חנק אותו? אני נראה לי שבאותו רגע הוא קלט בכלל שהוא חנק אותו, זה לא עלה על דעתו.
זה עוד בגלגול הראשון שלך או מינימל, או אחרי שחזרת לארץ וחזרת?
לא, כשנסעתי עוד מינימל לא הייתה בכזה שלב גדול. אני על ההתחלה עזבתי וחזרתי.
נכון, לפני האלבום הראשון בעצם כבר עזבת.
כן, באלבום הראשון.
כן, כאילו אתה באלבום הראשון לא היית וחזרת לשני. וכשכן חזרת לארץ בזמן הזה, למה בעצם? למה חזרה?
למה חזרתי? אני אגיד לך איך חזרתי. התעוררתי בבוקר, אמסטרדם עשתה לי רעש בראש. וכל האנשים בלהקה עשו לי גם רעש בראש. רצתי מהר למשרדים של אל על, ושאלתי אותם, מתי יש לכם טיסה לארץ היום? אמרו לי בערב, אמרתי להם, תביא לי מהר כרטיס. קניתי כרטיס וברחתי.
ברחת לארץ.
ברחתי, כן, היה רגע שאני... היה לי קשה עם כל הסיטואציה, אני צריך רגע לנפש שלי להירגע. המקום הכי שיכולתי להירגע בו זה היה לחזור לארץ.
והפעם כשחזרת לארץ, מאוד מאוד שונה מן הסתם מהנחיתה בסנטרל סטיישן, מחכים לך.
זהו, הפעם...
יש כבר סצנה.
זה לא סתם שחזרתי, אני לא חזרתי, סתם ברי ביקש ממני לחזור, אתה צריך לדעת את זה. הוא נשאר שם איתם, והוא הרגיש קצת בודד כנראה, אמר לי, זהו, אתה הגיע הזמן שתחזור ללהקה, ונראה איזה דיון, אם כן לחזר, בסוף חזרתי ללהקה, וכן, זאת אנקדוטה, תשמע, להקה הזאת היא גם מבחינה אנושית, כל הזמן אנשים היו, זה הרבה מצבי רוח, והרבה זמן לא קל, עוד פעם, אנחנו לא בזמנים של היום, צריך כל הזמן לזכור את זה, ועשינו מלא הופעות, עשינו 4 פעמים את כדור הארץ, אנחנו מדדנו, יש לנו את זה ממוסמך.
קילומטרים.
כן.
בטח.
ברכב, מדהים. לא בטיסות. זאת אומרת, תדמיין כמה הופענו.
וזה נשמע שוחק, אבל גם נשמע באמת כמו החלום.
לגמרי.
החלום. לגמרי. לחיות בוון, לאכול שטויות,
לגמרי, לשם כאן, לעשות זה. היינו כל הזמן על הדרך, בטורים מטורפים, במקומות שאם היית אומר לי שאני הופיע במקום הזה כן. וזה, בקיוטו ביפן.
מדהים.
למה שאני הופיע בקיוטו ביפן? אז הגענו למקומות, או בשוודיה, בציר הקוטב כבר, באמת, הגענו למקומות נהדרים, פרדיסו אמסטרדם, ברומא, בברלין, כמו בחלומות. רק עד לא היה טיק טוק שיכולנו לשמיץ.
אבל אז נגיד אני שומע את לייפציג ברצלונה, שכאילו מתאר את התקופה הזאת, על הדרך בין לייפציג לברצלונה, ויש את, את, את העליבות הזאת שדיברנו עליה, את האוריות הזאת, שזה כאילו תמיד... עליבות. זה תמיד מרגיש כאילו לחצוב, תמיד לחצוב בסלע את הדבר.
זאת בדיוק העבודה, לחצוב בסלע, זה רוק אנד רול הוא, המצב הוא, אתה גם יכול להבין למה מלא אומנים נהיים נרקומנים ומחפשים מקום לברוח, אין לך חיים נורמליים באמת. אתה כל לילה בבית מלון, לא למחרת אתה בדרך עוד 1,000 קילומטר לפה, עוד 500 קילומטר לפה, ומסביבך יש אנשים שאתה אוהב, אבל הם עולים לך על העצבים, גם הם יורדים וגם הם... ורוק אנד רול זה תערובת משוגעת של ניצחונות והפסדים שקורים באותו זמן. הניצחון הוא בהופעה עצמה. אתה עומד על הבמה קצפת ודובדבנים, כולם אוהבים אחד את השני ואנחנו מגיעים לשיאים. וואו, וזה גם כל ערב הופעה, זה לא כמו בארץ, טור זה יום יום הופעה. אתה נהיה גם כן מזה, נהיה נעל. ויש מלא נלווים לזה. מספיק שמישהו אחד חטף איזו הצטננות, מדביק את כל הלהקה, כולם מצוינת, אין הופעה, מופיעים, מצוננים. כמו בצבא, אחי, עד הסוף. אנחנו הופענו זוחלים על הרצפה, אל תשאל. בחיים לא היה לי בארץ כאלה דברים.
נסה להגדיר לבן אדם שלא בהכרח מכיר את התקופה הזאת מוזיקלית, מה זה מינימל בעצם?
אוקיי, שהתאספנו בהתחלה בתור להקה, זה היה לנו רעיונות, וחשבנו שאנחנו הולכים להמציא מלדבר על זה, את הדבר האמיתי, אבל למעשה, תוך כדי נגינה, אני חושב, הבנו לאיזה כיוון אנחנו רוצים לכוון. אני אגיד כך, אם יש מקומות שאפשר להשוות בסגנון של מינימל, אז אני הייתי שם אותה באזורים של פאנק, פאנק רוק, ניו אבס, באזור של טוקינג אדס, ובסגנון הזה, לפחות בתקופה הראשונה יותר, ניסינו להיות אינטליגנטים יותר מהממוצע. והרבה מאוד נשמח כמובן על הטקסטים של סמי, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא היה כותב באנגלית כמו סמי, סמי מדבר 3 שפות על בוריין, גרמנית, צרפתית, אנגלית, אמרנו לו סמי, קיבלת את הכבוד.
ומינימל נגמר, כן. אתה חוזר לארץ, זה בסופו של דבר זה שנים, זה שנים באירופה, כמה זה? זה 5-6 שנים?
הרבה יותר.
יותר אפילו.
כן.
וכשאתה חוזר לארץ, ברחת הרי מהארץ לאמסטרדם, כי פה כבר לא היה מה לעשות. ואתה חוזר לארץ, וכאילו...
אני לא חוזר.
אתה בורח חזרה.
לא, גם לא, זה היה נורא מצחיק. התחיל להיות... אנשים התחילו לדבר, מינימל הסתיימה. ואז התחלתי לדבר עם כל מיני אנשים על אלבומים בעברית. ה-NMC דיברו איתי, אפילו עד ארצי, ומפיקים פרטיים כל מיני. הציעו לי להקליט אלבום בעברית, שזה מאוד נחמד. וסיפרתי לברי, אמר, בהתחלה הוא לא כל כך זה, וגם באלבום הראשון, שימו לב, זה 40, זה לא 40 סחרוף, הגעתי לארץ להקלטות, הסכמתי עם ניצן צעירה על הסכם, בוא נקליט אותך. עוד לא גרנו בארץ, אני לא גרתי, ברי חזר לפניי קצת.
הייתם מגיעים להקלטות וחוזרים לחול?
כן. נסענו להקליט וחזרנו, ואולי איזה 3 חודשים אחרי זה, 4 חודשים, אני כבר לא זוכר. ברי חזר לפניי, ובגלל שאמרו לנו, הלו, בואו מהר, התקליט שלכם חוגג פה, וכאילו, מדהים. זאת הסיבה שחזרנו במלואה.
והסאונד, בשונה ממינימל אולי, שיש כזה יותר לנדסקייפים של איזושהי, אתה יודע, ניקור כזה, אני חושב על אינר סטיישן, אני חושב על דדיקייטד, על שירים שהם כזה, הסמיכה הסוניק יוטית, האלקטרונית כן. הזאת. ואז מגיע סיפורים. וסיפורים הוא ברייט יותר, הוא פתוח יותר, ההפקה שלו היא טיפ טופ.
נכון.
למה בעצם, למה השינוי בסאונד?
אני חושב שזה...
רצית לתפוס את הרדיו בארץ בביצים?
לא ידענו את זה, אבל בדיעבד הסתבר לנו שהיינו מדויקים. כשאתה כותב בעברית זה לא נשמע כמו באנגלית, זה מבקש ממך סאונד אחר, אני אפילו לא יודע להסביר את זה. ובעצם הנסיבות שהשירים הם כאלה ולא כמו השירים של מינימה, זה הוביל אותנו לזה מקום חדש שדי אהבנו אותו. אהבנו להמציא את עצמנו.
וזה גם יש בזה משהו מאוד ארס פואטי, כי הרבה כן. מהשירים של, של אלה של סיפורים, וגם של 1900, כאילו מדברים על החיים באירופה.
נכון.
ועל הפער.
לגמרי.
נסה לזקק לנו את הפער, את הדלטה שבין שם לכאן.
נורא פשוט את סיפורים, וגם את התקליט שבא אחריו, 1900, רובם נכתבו באירופה שירים ו...
לילה בבית מלון.
כן, הם היו מושפעים, בוא נקרא לזה ככה, יותר מדויק. זה מעיניים של ישראלי, שמתבונן על המציאות האירופית, והרוס מפחד ממה שקורה במדינה שלו.
וזה לא ב-2024.
לא.
שזה נשמע כאילו...
זה באמת ככה היה, אני אסביר. היינו מקבלים דיווחים מהארץ, הייתה רק עיתונים. עכשיו, לא היה כל שבוע, לא היינו מקבלים את זה, היינו כבר קוראים את העיתונים משלפני שנה, כבר קוראים את מספר העמוד, ברוב שלא היה לנו מה לקרוא בעברית. ואתה כבר קורא את הדברים, ואתה אומר, זה מה שקרה בארץ בשנה הזאת, וכך נכנס לנו למוח, העיתונות הכתובה השפיעה עלינו מאוד. ובתור כתיבה אני נמצא פתאום בגרמניה, אני כתבתי הרבה בדרכים, ואני אומר, מה הקשר עכשיו, מה הקשר, מה אני עושה פה עכשיו? אני כותב בעברית, אני בטור באירופה ושם יש אינתיפאדה, איפה אני רוצה להיות? בתור אומן
ובתור בן אדם.
גם בתור בן אדם.
ואתה בסופו של דבר כן חוזר לארץ.
כן.
בגלל ההצלחה של השירים, זה בסופו של דבר מה שדוחף אותך?
זה אחד הדברים שניסו לשכנע אותי מאוד. בהר תחזרו, אתם מצליחים מאוד.
חייבים הופעות, קדימה.
כן, כן.
ויש גם את פורן אפר בין שני אלבומים.
בוא הסבר על פורן אפר. פורן אפר הוקלט קצת יותר מוקדם מסיפורים. הם שניהם בעצם באו באותו זמן. הייתה אופציה שאנחנו נשאר באירופה, חברת התקליטים בבלגיה הקליטה את פורן אפר למען העתיד שלנו באירופה. אבל באיזשהו שלב שנינו פתאום הבנו שהעתיד שלנו לא באירופה כנראה. לא יודע, אולי הייתי נשאר, אני יותר רציתי להישאר מברי. כן, זאת האמת, אבל לא יודע, זה היה משעמם לבד.
אז למרות זה שברי זה שדחף לחזור לכאן, ולמרות כל זה, הוא עדיין... בוא נרד שנייה שוב לסיבה, למה האלבום הוא תחת שם פורטיס ולא פורטיס אחרוף, האלבום הראשון?
למה, לא יודע, הוא לא רצה, לא ניסיתי אפילו להתווכח על זה.
ופורן אפר זה שוב פרויקט משותף, הרי?
כן, כן. יותר מאוחר, באלבום אחרי זה אמרתי לו, נגמר פורטיס, אתה פורטיס אחרוף.
כמו שבלול כבר, בשונה מפוזי.
כן, אתה לא יכול להגיד לי לא רוצה, אתה לא רוצה, אין כזה דבר. נשמע, ברי, כל דבר צריך להכריח אותו, שתדעו כולם.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאולי כאילו, אני ראיתי ברעיונות אחרים שלך שאתה כן, אתה מודע לדבר ואתה מתרגש מהדבר, אבל הצניעות והביישנות הפורטיסית תמיד באה לידי ביטוי.
על מה, ממה אני מתבייש?
על העובדה שאני מסתכל על זה לא מתבייש, אבל כאילו כמו כזה, אתה יודע, מוחמה כזה.
בוא, אני אגיד לך, אני לא אחד שרז וצועק, אני רמי פורטיס ברחוב, זה בטוח.
אני אומר, אבל, אני אומר, אם בשנות בפלונטרים, אתה כאילו מין, אתה קצת לבד בסצנה.
כאן העניין הרוחני, אני מנסה להסביר את זה, אבל אני לא מצליח לגמרי להסביר, אני אגיד לך כך, אני לא עושה מוזיקה בשביל להיות מפורסם, ואני יודע שזה נשמע היום בימים אלו,
הזוי.
מה, באמת? אתה לא רוצה להיות מפורסם? לא, אני כבר מפורסם, אני יותר מפורסם. ועל כסף אני מאושר מתי שאני מרוויח, אבל הרבה זמן אני גם לא מרוויח. אז אני מאושר מזה שאני מרוויח, אני לא נהייתי עשיר מזה, אני לא עושה את זה כנראה בשביל להיות עשיר, אני אוהב את זה. זאת האמת היחידה שלי לגבי מוזיקה.
אבל נהיית מורה דרך. לאנשים.
לא באשמתי.
לא, אבל הנה בדיוק הבישנות שדיברתי עליה, שאני רואה אותך ישר חומק מהכדור.
אתה לא יכול לתכנן דברים שכאלה, אתה מבין?
אבל אתה מבין את זה? שזה קורה? שזה המצב?
אני היום, אני אגיד את האמת, רק בימים האחרונים אני מתחיל ליפול לי הסימון, אני הולך ברחוב ואני סיפרתי לחברים, אני מרגיש כמו חיים נחמן ביאלי, קצת לוחצים לי את היד ברחוב, תל אביב הלבנה. כל הכבוד וזה,
אני קצת מסתכל על זה, שוב, קצת קלפטוני, במובן שכל נוד של קלפטון תקע במוזיקה באנגליה, האדוות של ההשפעה, זה סימני הדרך ברוק הבריטי.
כן.
אתה מבין שכל נוד שאתה תוקע בתעשייה בישראל מייצרת עוד דור של מוזיקאים?
הלו, מה אתה מלחיץ אותי?
מה לעשות? אומר, אם יש את הדור הראשון, את הקליק והתקופה הזאת, ושולץ, והכרומוזום, וכרומוזום צבאי.
אני אגיד דבר כזה, אני... זה יותר רוחני, מבחינתי אני קיבלתי מתנה נהדרת. והמתנה היא שאני יכול לבטא את הרגשות שלי, להסביר אותם, והרבה אנשים מזדהים עם זה, מפני שהם כנראה מרגישים מאוד מאוד זה. וזאת מתנה גדולה שאני עליה כל יום מברך, ואני אומר, וואו. זה בעצם כל מה שאני רוצה, אני לא רוצה יותר מזה שום דבר, ובמיוחד בימים כאלו, עכשיו אתה אומר, וואו, קיבלתי מתנה, צריך כל יום להודות עליה, וזה העניין.
עכשיו גם עוד דבר שקורה בתקופה הזאת, אני מניח, אני לא יודע אם זה מודע או לא, אבל יותר שימוש בים תיכון במוזיקה. אני חושב על פורן אפר, אני חושב על סנדניה.
הלו. הנה השחצנות עכשיו תצא קצת. אני וברי, עיראקי וטורקי, אל תשכחו, היינו מסננים, אנחנו קוראים לזה לסנן. מגיל 17 בערך, והמקום הראשון שהוצאנו את זה לאור זה היה במינימל קומפקט, למה? זה היה עזר לאנשים באוזניים, זה היה מקום שאפשר להשתמש בזה.
זה היה יתרון שלכם, לעומת...
פה אתה בא לעשות מהוואלים לאנשים, יגידו, מה, אתה מסתלבט עלינו? באירופה זה עבד מצוין.
יש סיפור מפורסם על... שקוטנר השמיע את המוז לאיזה, לא לג'ון פיל, שדיברנו עליו גם קודם, אבל איזשהו מבקר מוזיקה בריטי, אמר, איזה יופי, פרוג ים תיכוני.
כן.
והוא אומר, מה ים תיכוני פה למען השם? ממש כשאתה מנסה לברוח מזה, אתה לא יכול שזה לא ידבק לך.
לא, אבל אנחנו ביטינו את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, הכנסנו את זה
על הדיסטורשנים.
היינו מייללים על הדיסטורשנים ועושים... מעוואלי במקום שהם לא צריכים להיות. הקהל באירופה אף על זה. מפני שזה... שטח מראה לא מוכר להם היה.
עכשיו, זה אחרי אופרה ואיזר, נכון? אחרי ההצלחה של אופרה ואיזר.
בערך באותו זמן.
כאילו, אתם מבינים את זה שקורה...
זה הכל קורה באותו זמן.
כמו שעכשיו המטבח הישראלי הוא מעניין. כן, אז פתאום הסאונד הישראלי הייתה לו תקופה. אז חוזרים, פורטי סחרוף, קלאסיקות ענקיות שכל הזמן גם כיף לחזור אליהן. כיף, אנחנו לא מפסיקים לשדר אותם פה ברדיו, בפול שלנו, זה מגדיר את הסאונד של התחנה, מגדיר את הסאונד של העשור. סליחה, אני אגיד פחות כאלה.
אתה אומר מגדיר את הסאונד של התחנה.
בכל זאת. ואז אתם אחרי שני אלבומים הנורא מצליחים, וכשהגיטרה מנסרת את הלילה, לייפציג ברצלונה וכל דבר זה, כן מתפצלים. שוב, היחסים הפתוחים האלה בתוך החתונה הקתולית הזו. ברי עושה אלבום ראשון.
כנראה שזו לא חתונה קתולית.
חתונה פרוטסטנטית. ואז אתה, ברי עושה את האלבום הראשון, ואז אתה עושה את האחים פורטיס, שמוזיקלית זה כבר עוד, עוד
דיסטורשן ועוד כסח, והסנטימנט כן. משתנה אולי מפאנק לכיוון מטל, לכיוון גרנג'.
יותר אגרסיבי.
מה אתה שומע בתקופה הזאת?
מה אני חושב על התקופה הזאת?
גם, ומה אתה שומע? איזה מוזיקה אתה שומע?
אני חייב להתוודות, אני שומע מוזיקה שלא קשורה אף פעם באופן ישיר לתקודי מצבי רוח. אני יכול לשמוע פתאום אולדיז, ופתאום up to day, וזה. אין ספק שגם מסביבי שמעו הרבה גרנג'. זה לא שרק, אתה יודע, אורן קפלן, ג'אנגו, כל הנגנים שהיו איתי, הם היו גרנג'אים רציניים מאוד, הם די דחפו אותי לשם. זאת הייתה תקופה קשה. אני וברי נפרדנו.
באיזה סנטימנט אגב?
סנטימנט שאני לבד. בכל זאת הייתי שנים עם ברי, והפרידה הזאת הייתה פרידה חברית, היא לא שחלילה באנו ומתנגשים, אבל היא הייתה בעיה. אני לבד, אני צריך להצמיד את עצמי מחדש. ולא חשבתי על זה קודם. אז אני חושב, היום בדיעבד שלקח לי יותר זמן להתארגן עם עצמי, ברי כבר התחיל להקליט את הכל או כלום, הוא לא עשה את זה קודם אף פעם, אז היה לו יותר עניין להיות בו. אני הבנתי שאני צריך להתחיל לעצמי עוד, להמציא עוד פעם את הסיפור, וזאת הייתה תקופה לא קלה, אבל אני אהבתי אותה בדיעבד.
והיא קשוחה, והיא בוטה.
מאוד.
היא מוכלכת.
מאוד. שלומי שבן אמר שאני לימדתי אותו שאפשר גם להתבזות. אני חשבתי על זה והוא צדק מאוד. עצם זה שאתה מוכן לעמוד על במה ועירום ועירייה, בוא נגיד, ולשפוך את ליבך ואת כל מה שאתה מרגיש מול אנשים רבים, יכול להסתיים גם בהתבזות. וזה קרה באמת, לא פעם ולא פעמיים. זה הטריק במוזיקה, אתה לומד על בשרך את כל הצדדים של החיים. יום אחד אתה מקבל נשיקה, ויום שני אתה מקבל כפה.
או התעלמות, שזה אני מניח הכי גרוע, יותר מהכפה.
כן, כן, אני, הדבר הזה אני הכי פחות יכול להתלונן.
כן. וסתם שאלה, שהיא קצת חורגת מהפלואו של הרעיון, את לא.
כן.
זה שיר אטלו, זה שיר שאני מאוד אוהב,
כן.
זה שיר שעומר הגיטריסט לומד איתו גיטרה, רואה אותו במוזיקה 24 וכל זה. והיום עומר השדרן מתקשה לשדר את השיר הזה.
למה?
רק בת 16.
רק בת 16, אפקטיבי עד היום, אני תחשוב על זה. זה לא בא להיות חינוכי, זה בא להיות לתאר מצב שילדות בנות 16 מגיעות לחדר הלבשה, ואתה אומר להם, בנות יקרות לעוף מפה מיד, אתה מבין?
כן. Okay.
זה מה שעשיתי, אני לא מתבייש להגיד את זה. וזה מצחיק, כן? וזה היה נכון לאותה תקופה. אין הרבה טקסט בשיר הזה. יש רק את הבת 16 שהוא כאילו הרעיון.
כן.
ואת לא.
ואת לא, ההרמוניה, המאמם הזה בסוף.
כן, לגמרי.
יש נורא.
זה שיר שהוא כאילו שיר שלי, אין הרבה שיר שם, אז בוא נגיד שזה שיר של
כל... זה אפילו קטע ראפ שאתה נותן שם.
נכון. זה שיר של חבורה שנגנה איתי. אמרתי לך, הם היו במטל וב...
זה ממש רייג' אגנסט המשין.
ממש.
פשוט.
הם המציאו גם... פרדות מדהימות.
וזה מקדים את רייג', זה מקדים את הגדולים של רייג'. זה משהו. זה... אם בפלונטר אתה כאילו, במרכאות, שנה אחרי הפיסטולס,
כן, כן.
פה אתה שנתיים לפני רייג'. זה...
אין. קפלן וג'אנגו ושפריר שמה... תפרו פרזות של בית משוגעים, אני הייתי צריך להמציא את עצמי בתוך זה, זה לא היה קל.
אז אני מניח שלפורטיס משוגע, שיש לו את הקהל שלו ולהופעות, זה מוזיקה שנורא כיף לעבוד איתה, אבל לפורטיס שאחרי פורטיס אחרוף ושני אלבומים סופר מצליחים, אני מניח שזה...
יותר קשה. כן. כן. אבל זה לא מה שהפחיד אותי. אני אגיד לך, קשה, היא כבר לא הייתה המילה ש...
עם מה שכבר עברת.
מה אני עושה עכשיו, מה אני אוהב לעשות, זה לא... אתה יודע, קריירה היא נורא מצחיקה, היא דבר נורא מצחיש. אחרי הרבה שנים אני יכול להגיד את זה, בהתחלה לא ידעתי את זה, אתה לא יכולתי להגיד דברים כאלה. אבל יש לך, יום אחד אתה על אר, אתה על ראש האר, וואו, אוויר פסגות. ובאותה מידה, אתה בעמק יום אחרי זה, וזה לא אוויר פסגות, זה עמק, ולמטה, למטה, למטה. וזה לא בשליטתך. וזה כמו, זה ורסטילי גם, זה לא יציב. כל הקריירה של כל האומנים היא לא דבר יציב. הם לא יודעים, אתה עוסק בלא נודע. ושלא יספר אף אחד שהוא יודע מה הוא רוצה להיות ואיך הוא לא מאמין לאף אחד. תגיד תודה שזה יצא.
אז אחרי האחים פורטיס, שני אלבומים, אוסף פורטיס,
כן.
שגם כולל דברים מן הסתם
כן.
בכל הקריירה, וגם האחים פורטיס.
כן.
ואז אנחנו, הכל טוב? סתם ראיתי איזה מבט איזה. ואז אנחנו מגיעים לשלומי ברכה עוד לפני עבודה עברית. נכון? אתם מוצאים את האלבום ביחד
נכון,
לפני
נכון,
עבודה.
נכון.
שלומי הוא עוד אחד מהדיסייפלס שלך בעצם.
כן, את שלומי הכרתי שנים קודם. הוא ויובל הגיעו פתאום בפיגווין, אני זוכר, באחד ההופעות, ואמרו לי, ראינו אותך בהופעה, אנחנו בצבא עכשיו, אנחנו רוצים גם להקים להקה. אמרתי להם, בסדר, לא הרבה זמן הקדם כבר הופיעו במקום, ומאז הכרתי אותם, ושמשינה התפרקו, באחד מהפעמים שביליתי עם שלומי, היינו מבלים ביחד, אמרתי לו, בוא נקליט, יש לך אולפן, היה לו אולפן בגני התערוכה שם, איפה שהנמל, בוא נקליט משהו. זהו, זה נהיה, הקלטנו כמה שירים, ונהיה מזה אלבום, זה לא היה מכוון מטרה בשום מקרה.
ואלבום מצליח, שירים ברדיו, וזה,
מסעים
פיננסית, תעיד גדול, כאילו, בוסנובה קטן.
כן.
ושוב חוזר כאן האלמנט הים תיכוני הזה, וגם שלומי, כמו כמוך וכמו ברי.
תראה, יש פה הרבה את שלומי גם באלבום הזה, כן, הוא בא כבר עם ה... הוא הרבה, שלומי הוא הרבה יותר ישראלי ממני, אני מרגיש לפעמים זר, מוזיקלית. שלומי מחובר פה להרבה דברים בחריזה, בכתיבה, בגישה. אני לא.
והאלבום הזה מוציא את הכמה לעיתים האלה, וגם מוביל אותך לעבודה עברית.
כן.
שאתם עושים ביחד את הקאבר לניסים סרוסי.
כן.
למה דווקא אותו?
פעלה, לא זוכר למה הגענו לזה, הגענו לזה, בגלל שזה השיר קשה.
ובאמת האווירה...
משאר גבוה שם, ניסים סרוסי, כן. אני זוכר שיצאתי מהאולפן גמור.
וזה גם כזה, אתה ושלומי, רק זה, זה ביצוע מאוד
כן,
פורטיס
כן,
של פעם כזה.
זה כאילו, אני ושלומי במיוחד.
אינקובטורי כזה.
כן.
כאילו חוזר לשורשים, אבל השורשים הפעם נורא, כאילו הים תיכון הוא נורא מוחצן.
כן.
הוא נורא מובהק. וזה גם הוביל אותי ל-2001, לחצי אוטומטי, שגם שיר הנושא בעיניו, ומעייפים, חבל שלא מנוגן יותר, אני מאוד אוהב את חצי אוטומטי.
לא, לא, אני מנגן אותו לפעמים, ואני קצת... אני היה צנוע, יש לנו... אפשרות לעשות סטים אינסופיים של שירים.
גם לארוז אותם בכל כך הרבה
כן,
דרכים.
כן, הבעיה היא שהופעה יותר משעתיים, אתה כבר לא עומד על הרגליים. ואנחנו כבר מתכננים כל מיני קומבינציות, איך נעשה את השירים האלה ואיך נעשה את אלה. הנה, היום כבר בהופעה הזאת של האקוסטי שעשינו פה, באו לנו רעיונות. איך אפשר להוציא מזה את הטוב?
האיש שלא, שרואה חסרונות והופך אותם ליתרונות כבר 70 שנה.
כן. בעצם הכל חסרונות שנהפכים ליתרונות. זה לא אף פעם לא בא בתור יתרון.
וב-2001, בחצי אוטומטי, יש עוד שיר שהוא בעיניי אבן דרך, הדלת, שזה שיר אלוהים, כאילו וואו, וגם אתה וברי ביחד, ברי בקולו, ברי בזה, זה שיתוף פעולה ראשון מאז... כשהגיטרה מנסרת.
שנפרדנו, נכון.
ומה כינס אתכם לעבוד? גם היה איזה קליפ כזה, כאילו, ראיש משהו קהילתי כזה, של כזה... של
קשת ומפעל הפיס השקיעו בו בשביל לצלם בכל מיני יישובים מעורבים.
כן.
אז את התושבים, כן?
זה הגיע מקשת, ההזמנה לשיר, ממש?
לנסות קליפ לשיר הזה, כן.
לא, שאלה, השיר היה קיים והם ביקשו לעשות לו את הקליפ, או
שמההזמנה
של קשת יצרתם את השיר?
לא, לא, השיר היה קיים.
כי זה...
הם מאוד הושפעו מהשיר.
אני מסתכל עליו ממש כנקודת מפנה, כאילו, כי אני ממש מרגיש שהמוזיקה אחרי הדלת היא הרבה יותר הדלת מאשר...
כן, ברור, אני אענה לך גם על ברי.
בדיוק, ואפילו לברי, שזה שיר שממש נשמע כמו קול.
למה ברי אתה חושב שר שם? אני לא הייתי צריך את ברי, למה כבר השיר נכתב, הוא קלט והכל. ואז אמרתי לצורי, צורי, את החלק הזה ברי צריך לשיר, זה אני שומע את ברי שר שם. באמת, זה קורה לי תמיד, עם הרבה שירים, אני שומע את ברי. וזהו, אז אמרתי לברי, הרמתי טלפון, אמרתי לו, בוא, אני צריך את עזרתך.
וזה סלל את הדרך לעל המשמרת.
כן.
2006.
על המשמרת.
אני רק אומר את השם של האלבום, וזה מה שקורה.
על המשמרת נוצר כרעיון במקום נורא מוזר. גמרנו סיבוב איחוד של מינימל באירופה, והייתה סופת שלגים נוראית לקראת סוף הטור, ואנחנו הגענו, אני וברי, לשדה תעופה בפריז בשביל לטוס לארץ, עם הגיטרות והכל, ואז נתקענו ליומיים בפריז בשדה התעופה, בבית מלון, באורלי. ושנינו עם הגיטרות מתים משעמום בחדר במלון, יורד שלג, יורדים ללובי, עולים בחזרה, מנגנים ונגנים ונגנים, יורדים ללובי, מנגנים, לא היה לנו מה לעשות, שיומיים נראו כמו נצח. וקשקשנו קשקושים מדהימים על הגיטרה, ואמרנו, וואו, זה נשמע מעניין, וזה נשמע מעניין, בוא נעשה מזה אלבום. ככה התחיל על המשמרת, שם באורלי בשלג.
ויש בו שני שירים שממש מנוגדים. כאילו, כל האלבום הזה תופס כאילו איזה מין זווית על 10, גם ימי מלחמת לבנון, ימי זה, כן. תמיד סוער, תמיד סוער. תמיד יש נקודת שפל להתחבר אליה. אבל מצד אחד, בסוף של יום, שבסוף של יום, אחרי כל המסעות, כמה שאני אוהב אותך, וכמה שאני אני כאן להישאר, שזה ממש זה, אני מניח, בדיוק על זה, כן. על ישראל. אני
אבל שים שמיש... לב, זה בסדר גם, זה מתאים להיום, באותה מידה כמו שזה התאים אז. זה אותו הלך רוח, זה לא משהו שאנחנו יצרנו בגלל ככה זה היה. זאת הרגשה כללית שכל הזמן הייתה.
אבל האלבום נפתח בחדשות מהירח.
נכון.
של השמש נעלמה מאחורי האופק.
כן.
כאילו ששוב, שאנחנו כאן ואנחנו כאילו תקועים פה.
אנחנו שומעים...
למרות כל העולם הגדול הזה.
אנחנו שומעים חדשות לא אמיתיות, בגלל זה זה מהירח. אין חדשות כאלה, אף מדינה בעולם לא שומעת חדשות כאלו, חוץ מישראל. עכשיו, אני יודע שזה נשמע לא אמין, אבל אני חושב שבישראל, כל ילד קטן מתעורר בבוקר עם חדשות, והולך בלילה לישון עם חדשות, זה ליבה אותי לפחות, את כל הילדות והנערות שלי ורוב החיים שלי. בבלגיה ובאמסטרדם, אתה אומר... למקס, תופף חדשות, אין חדשות, מי שמע חדשות?
כן.
בכלל לא הייתי מחומר לחדשות.
מזג אוויר.
גם הם מעבירים מפה לפה, oh, it's raining today, yeah, blah, 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 blah. אין חדשות. וזה די עמם אותי להבין שאולי אני כותב על החדשות כל הזמן. על מה שאני שומע כל הזמן. אני לא כותב על מה שאני מרגיש. אני מרגיש את החדשות, הם מספרים לי את הסיפור. בעצם זה חדשות מהירח לגמרי כל הזמן.
כאילו, גם תחת אש. כן. אתה מבין, יש את הקטע שכאילו אתה מתאר את הסיטואציה המטורפת, אבל מדליק סיגריה מקדש.
עוד כאילו... פעם, תחת אש, אני אפילו אומר את זה קצת, זה לא בשחצנות חלילה וחס, תופס היום. למה תופס היום? כלום לא השתנה. זה עומד באותו מקום, התמונה שם, כול... תמיד בה.
כולל התסכול.
כולל הכל.
של, שכאילו
כולל
של...
האהבה בסוף של יום שקיימת. הכל ישנו במקום. יש אהבה, יש מלחמה, יש כעס, יש בכי, יש שמחה. המדינה הזאת היא מייצרת את הבלתי אפשרי.
והיא מקעקעת אותנו, במובן מסוים. שוואנס
כן,
אתה...
אתה במבחן. אני פעם קראתי למקום הזה מתקן. אנחנו חיים במתקן ניסויים אנושי. בודחים אותנו.
אני מרגיש שעל המשמרת...
שפקות ספירטיב.
לא, להפך, אני מרגיש שעל המשמרת מודה בזה. כאילו, מודה בזה. מודה בזה שעברתי בכל העולם, חרה פה, חרה גם שם, אבל זה החרה שלי.
זה שלי, ואני אוהב את הבית שלי לכל המגרעות, וכל הדברים הטובים והרעים והכל. עוד דבר, זה לא מכוון לאיזה צד, אין פוליטיקה בשירים שלנו. שלי גם, אין, הוא לא אומר אתה לא בסדר, אתה בסדר, אני לא נציג של אף אחד, זאת המציאות הישראלית מצולמת ממוחנו הקודח, לא משום מקום אחר, והיא, אני חושב, מראה הוגנת.
לגמרי, ומה שמגיע בעשור שאחר כך זה, יש פה ושם גם ייחודים של פורטיס אחרוף, הופעות, ראשון, זה היה מדהים, ואלבומי סולו.
כן.
אלבומי סולו, פורטיס משולש, איזה אלבום.
כן.
מביא כאילו צדדים שונים מאוד של ההתבגרות של רמי פורטיס.
פורטיס ושולש זה אלבום מאוד אלטרנטיבי, זה חומרים שנאספו מהקלטות לא הכי טובות, ולא חשבתי על הפקה, חשבתי על כמה שיותר חומר לאסוף ביחד.
גם אחד מהם, השלישי, הוא ממש אלבום קונספט כזה.
לגמרי. היה לי הרבה הקלטות ואמרתי, זה נכון להוציא אותם. חלק אפילו ברמת סקיצה נניח, אבל זה מה שהיה.
יער ישראלי, אם אני זוכר, יער ישראלי מגיע משם. פינגווין זה כבר מאלבום אחרי. יש משם גם את בלונדיניות, אלוטו ביאנקי, שירים שהיו לעתי גלגלץ.
כן,
ממש, זה כאילו, זה מצחיק העניין, שדווקא כשאתה לא מנסה...
לא ניסיתי בכלל.
It happens, כאילו. אז המציאות כאילו דובקת בך, אתה לא יכול לברוח ממנה.
כן.
ספר לנו על העשור הזה, על העשור שבין 2010 ל-2020. עשור שקרה בו... הרבה מוזיקלית והרבה אישית.
ב-2020, אני אגיד את זה יותר נכון, מ-2011 ועלה בשבילי, העולם השתנה. אני לא יודע למה, אבל העולם שלי השתנה מ-2011, אולי אני יודע, אבל זה לא עקרוני, זה קצת ענייני בריאות ודברים מהסוג הזה,
כשהמטאפיזי נתקל בפיזי
שם השתנו לי מאוד החיים והממד הרוחני או התודעתי כמו שאני אוהב לקרוא לו קיבל הרבה מאוד מקום במוזיקה שלי אפילו יותר מדברים אחרים שחשבתי שחשובים זה גם לקח אותי למקומות שאני מאוד הייתי רוצה להיות בהם ואני פחדתי אולי לא פחדתי זה המילה המדויקת לא ידעתי על מה לכתוב, אני לא היה לי את הניסיון, ואז עברתי ב-2011 את המקרה שהגעתי לבית חולים, ועברתי סדרת צנתורים לא קטנה, אני צוחק, אבל זה היה וחד וטלטל, הגעתי בן אדם סוג א', יצאתי סוג לא יודע מה, יצאתי באמת...
לפרק הבא של פורטיס.
זה הוציא ממני את כל מה שאני... חשבתי ואמנתי והייתי קודם, השאיר את האסנט של הפורטיס, אבל חוץ מזה, כל מה שאני חושב על החיים והעולם, הלכו לדרכם ודברים חדשים עד היום, מבעבעים בי, ואני לא סגור על דבר אחד, אני גם לא רוצה להיות סגור על שום דבר, אבל אני כן מבין, שאני לגמרי אטומי.
תרחיב.
יש אטום ואלקטרון חג כל הזמן מסביבו, אלקטרון לא קלה.
אתה הסנטר. הבנת שאתה ניסה, אתה סנטר.
כן, כן. אני לא מתבייש להגיד שאני אטומי, מפני שגם אתה אטומי, וגם היא וגם כל אחד, רק אתה לא מודע לזה.
זה מדהים, כי במשך שנים היית האלקטרון. הקריירה הייתה המסע.
התעסקתי באלקטרון, עכשיו אני מתעסק באטום.
ממש אפילו בוב דילני כזה, במובן של לעבור ממקום למקום.
על ההוגה שלי ביום הולדת, כתבו לי, המלאך אלקטרון, אתה מכיר את הטקסט שם, אז היה לי על ההוגה. ו... כן, אני אטום, אתה יודע גם, זה לא מי... יהיה, פורטיס אטומי, זה נשמע, כולם הולכים למקום המוכר. אני אטום. זה עושה לי הרבה מאוד טוב, מפני ש... אתה לעולם לא קלה, ואם אתה לא קלה, אז הרעיונות הם אינסופיים, ודברים כל הזמן מתרחשים.
מצד שני, זה מגדיר סטטיות, במובן מסוים. אחרי, באמת... עשרות שנים כבר של נדודים. וזה מה שגם אני מניח פותח את הדלת הרוחנית של להסתכל על עצמך.
לגמרי.
שזה בפעם הראשונה אין ברירה.
זה אתה צריך אם אתה רוצה או לא רוצה להגיע לדבר הזה ולהתחיל לשאול את עצמך שאלות יותר לא יותר עמוקות אלא יותר מעניינות. יותר חכמות.
איזה שאלות עלו לך בזמן הזה שצבעו לך את המשך הזמן?
מי כתב את השירים האלה? אני אגיד, אני רציני לגמרי. בשלושת האלבומים האחרונים, חבר אני, תולדות הכותרת ו...
פיות.
מדור פיות, כל מיני תחושות של תוך כדי כתיבה ותוך כדי כל החוויה, הווליום שלהם הוא עצם בתוכי הוא היה כל הזמן קיים, והשאלה הזאת הייתה, אוקיי, פה זה היה כבר מול קצה האף, מי כותב את השירים, אני או מישהו אחר? ולמה אני אומר את זה? זה נשמע הרבה יותר מוצלח ממני. אתה צריך להיות הוגן בעצמך להגיד, הלו, מה זה הכתיבה הזאת? מה זה המוזיקה הזאת? מאיפה הגעתי לזה? לא למדתי אף פעם, אתה מבין? זה בכל זאת מטמיע אותי. וזה מתחבר לי לילדות שלי במעברה. שהייתי במעברה, שהייתי ילד, היה לי חבר דמיוני. הוא לא היה דמיוני בכלל, הוא היה שם כל הזמן נוכח, ו... החבר אני, זה אותו חבר דמיוני שפשוט חזר אחרי הרבה מאוד שנים, הוא יושב לי מול קצה האף, ועד היום הוא קופץ אליי לביקורים, ואני משתמש בזה, אני פתאום מבין שאני כותב מאוד אזור שאני חי בתוכו, והוא עצמי עליון, תקרא לו בכל שם, שהוא כן. מוצר לי את, את החומר. ואני אומר, אוקיי, זה גדול, אני לא צריך לעשות כלום. אני בהתחלה חשבתי שאני משתגע, אני באמת, זה... ואז הגעתי למדענים, התחלתי להתעניין מי מקבל את המסרים המוזרים האלה שגם אני מקבל. והסתבר לי שלא אומנים חייבים להיות כאלה, יש מדענים וממציאנים וכל מיני, שיש להם עצמי עליון שמשוחח איתם, בת קול.
בטח ג'ון נש, אי אפשר שלא לחשוב עליו.
ברור, מלא. אלברט איינשטיין. ואז אתה אומר...
שוב, ריין ווילסון, שדברנו עליו.
כן, כן. אז אני מנסה להיות בקשר עם מערכת יחסים עם הדברים האלו. זה לא כמו שאתה... בעולם השכל, אני אומר לך, אחד ועוד אחד, אתה אומר לי שתיים. לא, בעולם הזה אין אחד ועוד אחד, זה לא אחד ועוד אחד אף פעם. וזה מאוד משמח אותי, למה אני הייתי ילד עם הפרעת קשב רצינית מאוד, אני יודע בעצמי שהייתי בהפרעה. וזה עושה לי סדר עם ההפרעה, אם ככה, העולם שאני למדתי בו הוא הפרעה אחת גדולה, והעולם הזה שאני לא מכיר, הוא בכלל לא הפרעה, הוא קיים שם כל הזמן.
התת מודע הוא הרבה יותר ביולוגי, טבעי, אותנטי, מאשר השטות מהקרקס.
כן.
אז עדיף החבר הדמיוני על החברים האמיתיים.
ומוזיקה היא כנראה קוונטית, היא קיימת, היא נעלם באוויר, גם בהופעות, אתה יודע, אנחנו למשל מנגנים שעתיים. אתה אומר, מה, נגענו שעתיים? זה עבר לי לפעמים. עכשיו עליתי לבמה.
אתה מרגיש שאתה חושף משהו, שאתה צינור כזה ש, שחושף מוזיקה? כאילו, אתה, זה מרגיש כאילו אין לך את הסיטואציה שבה אתה יושב ומדייק מילה, או מחליף את התו, כי זה פשוט כאילו כבר שם.
הופעות זה לא שום דבר מדויק. אם אתה מנסה להיות מדויק, אתה מפסיד את החוויה עצמה של ההופעה שמתרחשת. אז אנחנו מנגנים עם קצוות פרומים. זה יותר נעים לי.
ושוב חזרה נקודה קטנה על פורטיס האטומי. פורטיס, אנחנו מכירים פורטיס משוגע. פורטיס אטומי,
חדש.
בשונה מההבטחה של פורטיס פיצוץ אטומי, הוא דווקא הזה. אבל אתה, הייתי בהופעה שלך לפני שבוע. אתה עדיין הילד.
אמרתי לך, הילד הוא בעצם הדבר הכי חשוב. אין קץ לילדות זה, באמת. לתמימות, יש את המכשיר היצירתי הכי גדול. הרגע שנקרא פליאה. אין לנו אותו בתור מבוגרים, אנחנו לא מתפלים מכלום, הכל ברור לנו מאליו, זה מצלמה, זה איש, זאת אישה, זה עץ.
הסטאפ האקוסטי שלכם קודם מתפלנו קצת.
ילדים עדיין עמומים מהעולם, אומרים, וואו, איזה יופי פה, מה זה הדבר הזה? את זה צריך לשמור, זה קשה מאוד במציאות שלנו.
וזה... זה 200%, אתה בא ואתה יודע שאתה צריך לעשות את זה, או שאתה בא וזה משתלט עליך ואין מה לעשות?
לא, אני אגיד לך, אני לא עובד בזה. אני כן עובד בלעשות מדיטציות, כל מיני דברים. הדבר הזה נמצא במקום שאין שכל. אין שכל. אני מגיע לנגן, השכל לא שם. אני לא מנסה להיות רציונל בכלל. אני גם זקוק לאנשים בגלל זה. אני לא יכול לעשות את זה לבד, וזה הראיתם הילדים. אני קורא ללהקה הילדים, הם כולם ילדים שם.
מי הביולוגים יותר ומי פחות.
כן, והם כולם ילדים מאוד מוצלחים ומוכשרים, אני לא, אין לי שום ביקורת, הם עושים את מה שאני אוהב בדיוק, בלי שאני אגיד להם. כיף לי.
אני רוצה לדבר על, על התקופה הזאת.
אוקיי.
על המלחמה, על שירים שאני מניח מקבלים כאילו עוד איזושהי ולידציה, ובכלל על, על, על טראומה שנה שמתעוררת שוב, ודיברת אז על מדינה שלמה בטראומה, אני חושב שאין כאן אחד שחף מזה עכשיו, איזה עוד דור שנכנס לדבר הזה, וכאילו ההיסטוריה חוזרת.
חוזרת, אבל הביאה לנו גם דברים שלא היו לנו מעולם. למשל חטופים וחטופות, זה דבר שמעולם לא התמודדנו איתו אזרחים. תמיד הייתה איזו הרגשה שאנחנו חיים פה באיזה ביטחון, ולמרות כל המצב הנוראי שאנחנו מסביבנו ומקיף אותנו ונמצאים פה, הייתה הרגשה שהכל יהיה בסדר. זה תקלה רצינית מאוד בחיים שלנו במדינה הזאת. אני חושב שאני מבין למה זה קרה, זה לא ביקורת, חלילה, אני לא מבקר של שום דבר. לי יש תחושה שאנחנו חיינו פה בזכיחות משוגעת, את הדרך לדיוטי פרי, את האוטו החשמלי הבא, את הבגדים, הכל חיינו כאילו אנחנו בפריז, ושתי סנטימטר מאיתנו רוצים לחצל אותנו, בוא נחבר'ה, או שאנחנו בפריז, או שאנחנו במזרח התיכון, לא? וזאת הרגשת זכיחות. זכיחות איומה.
שמאוד מהדהדת את המצב הישראלי ערב המלחמה שאתה היית בחייל.
כן.
שבאנו לשם.
אבל שם האסון לא כזה גדול היה. הוא היה אסון כמובן בדרכו. פה זה אזרחים, זה גם תחושת הביטחון של כולנו. התפרקה, אתה יודע, אנשים הרוסים מפחד. כן. אני מכיר אנשים שהיו בטוחים שבאים לכבוש את תל אביב. וכן. זה לא היה קודם. זה מעולם לא היה. אני חושב שעכשיו אנחנו, הנה, זה רע מאוד, אבל זה גם משהו מאוד טוב שאפשר לבנות עליו עתיד נהדר, ולצמוח ולהגיד, אוקיי, עשינו את כל הטעויות בדרך, הנה יש לנו מדינה. אני אגיד לכם גם משהו, אני אופטימי בגלל שבתודעה שלי האטומית, אני רואה רק דברים טובים, אני לא רואה דברים רעים, אז זה... יש לי הרגשה שהדור הזה של הטיק טוק דווקא, בגלל שהוא רק מתעסק בטיק טוק, לא יהיה לו זמן למלחמות, הסקנים רוצים להילחם, הילדים כבר לא ירצו להילחם.
הלוואי.
כן, הם הביאו שלום לעולם.
עכשיו, תשמע, אני עם כל המוזיקלית, ערב המלחמה, המסע המוזיקלי בתקופה הזאת, כן מסע הרבה יותר פנימי, הרבה יותר ישראלי, הרבה יותר להתחבר למקום, להתחבר לעצמך, להתחבר לדבר. ושירים כמו יער ישראלי, שלפני הרעיון בינינו עברתי על כל הקטלוג, ואמרתי, וזה קפץ לי, ואמרתי, זה שיר שגם לא שמעתי הרבה זמן.
אני עושה אותו בסוף ההופעה.
וכל כך שמחתי שכשהעברנו את המסרים, שזה היה, וזה כאילו ברור שזה שיר שאיכשהו צף ואיכשהו עולה. אתה רוצה לספר לנו טיפה על השיר עצמו אולי? כי אנחנו ניגענו אותו, ואנחנו נרחיב עליו.
אני אסביר. השיר הוא מאוד פשוט, הוא כל מה שכתוב בתוכו הוא חלק מהחיים שלנו. העניין הזה של יהיה בסדר, הוא נורא ישראלי, אחי, הכל יהיה בסדר, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? אתה לא יכול להבטיח כזה דבר, והרבה אנשים חיים על הסמוך הזה של יהיה בסדר. אז אני לקחתי את זה ואמרתי, מה זה יהיה בסדר? גם יהיה רע ויהיה בסדר וגם יהיה טוב יהיה בסדר.
כן.
אין פה הבדל בין שני הדואליות שלהם.
כאילו, once הבנת שאתה חלק מהמקום,
כן.
אז הרוחות שנושבות בו הן רוחות שנושבות בו.
זה, אין הבדלים. ואני חושב שזה אחד הדברים שלדעתי הולכים להשתנות יהיה בסדר. אז אנשים כבר לא השתמשו בזה יותר. זה... חומר משומש.
ממש ככה.
שהוא לא מתאים למציאות שלנו. יש הרבה דברים שכבר לא מתאימים למציאות שלנו. ויש הרבה מאוד מאוד אנשים שיצטרכו לוותר על העולם הישן, שלקחת את ישראל לעולם חדש וטוב יותר. יצטרכו להיפרד מכל מיני רעיונות, עתיקי יומין. אנחנו בקדימה, אנחנו לא באחורה. אמרתי לך, אטומי.
אבל גם אין קץ לילדות. אנחנו
כאילו... גם אין קץ לילדות, זה משפט אטומי לחלוטין. אין קץ.
ושיר מבחינתי אחרון שאנחנו חשוב לנו לגעת בו, מאיר נעלמים.
אוקיי.
עכשיו, בתחילת המלחמה יצרנו קשר עם משפחות חטופים.
אני שמעתי, סיפרו לי.
וביקשנו מהם שישלחו שירים שמייצגים את החטוף, שירים שהיו אהובים עליהם במיוחד, או שירים שבאמת מייצגים את הסיטואציה. במשפחה של עומרי מירן, שהוא מעריץ גדול שלך, וחטוף כבר מעל 9 חודשים, הם בחרו להקדיש את מאיר נעלמים, שזה שיר שלא נוגן כאן בזמן אמת, הוא לא היה
הוא לא, מתוך האלבום הוא לא, הוא לא היה השיר, הוא לא שרד ברדיו, נאמר במובן ש... והוא חזר, והוא כאילו תופס בתוכו את כל הדאגה ואת כל הפחד שהיה בסדר הזה כבר לא באמת יקרה, כאילו...
אבל סליחה. קוראים לזה מאיר נעלמים, יש פה איזה משהו חיובי.
שבוי לעולמים.
כן. תראה, מאיר מאלף, לא מעין, נעלמים, וזה קצת מתחבר לחטופות והחטופים, זאת אהבה מאוחרת ועוד לא מאוחר, אתה מבין? יש משהו מאוד אופטימי בבאיר נעלמים, כאילו, וואלה, חבר'ה...
מותר לאהוב.
יהיה, כן, יהיה אחלה, וזה יהיה בסדר. הנעלמים שאתם לא רואים אותם, זאת הבעיה שלנו, אנחנו רוצים לראות את הכל בתלת מימד. להחזיק את הכיסא, להחזיק את הבן אדם לידינו, לחוש בדברים. זה תלת מימד, שלושה ממדים. אבל לי יש טענה שאנחנו ישויות קוונטיות, לקודות בתלת מימד. אנחנו סובלים בגלל האי ידע הזה. זה לא אני המצאתי את זה.
יודה. זה ממש מאסטר יודה. Luminous beings we are.
אנחנו ישויות קוונטיות, אנחנו מפסידים את עיקר דבר. אטומי.
רמי, תודה רבה.
תודה רבה שהרשיתם לי להיות אטומי.
איך ייראו 70 השנים הבאות אטומיות?
700 השנים הבאות. עכשיו, בשבוע, היה דבר נורא מצחיק. יצא הכתבה בשבע לילות, ובאתר שהם שמו פרסום על זה, אז כתוב היה, חוגגים לפורטיס, 770 שנה, השבע של שבע לילות,
קפץ.
נכנס להם ל-70 שנה, וזה נהיה 770 שנה.
ואתה בכלל בן שבע.
אחי, אני מתכנן בעוד 700 שנה פה להביא הופעה סוף העולם, אל תראה את זה.
בבית המקדש השלישי מול כולם.
לא, בלי בית מקדש. יהיה מקום שווה.
משהו שאתה רוצה לומר לסיום, על המוזיקה בישראל, על ישראל בכלל, על דור שקצת כמוך אז, אחרי, או עדיין במהלך, אבל לאור ולצילה של מערכה גדולה משנת חיים, מוצא את עצמו שוב בשאלה של איפה אני בעולם, מה מקומי בעולם.
אני אגיד כזה דבר, בגלל שאני בן אדם תודעתי ומאמין בגלגולים, ובגלל שאני מאמין בגלגולים, כבר הייתי פה בצרות צרורות כנראה כבר קודם בגלגוליי הקודמים, יש לי ניסיון מפעמים בשנות.
עוד ממסעות הצלב, אתה אומר.
כן, זה... יש הרגשה שהולך להיות הפעם באמת בסדר. לא יכול להיות חר כל החיים, אתה יודע, זה... יש רגע שמתהפכים. זה הטריק בדואליות.
אז בואו נדבר טיפה גם על שקיעתה.
יאללה.
שהחבר'ה ניגנו כאן. הליין בס של סמטנה, אלוהים שישמור אותנו, מהיפים ברוק הישראלי.
הכי יפים.
מהיפים, בכלל גם ז'אן ז'אק וסמטנה, לא דיברנו עליהם בכלל.
לא, אז אנחנו מהר נדבר על סמטנה ועל יובל שפריר ועל ז'אן ז'אק גולדברג. שעשינו את סיפורים מהקופסה, שלושת החברה האלה היו דמויות מאוד 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 חשובות. זאת גם תקופה שעודן לך את כל האלקטרוני הזה שיחליף את הנגנים, וצריך להזיע. אז החברה האלה הזיעו היטב איתנו, במיוחד סמטנה שעבד איתנו על קולות, על שירות ו... הבאס שלו מובילה את רוב האלבום, באמת. הוא היה ילד.
מדהים.
הוא היה ילד ונתנו לו, וזה היה מקסים ברמות שאי אפשר לתאר את זה.
בטח. אז שקיעתה שניגענו כאן, אתה זוכר, אולי יספר לנו אולי סיפורים על הכתיבה שלו, על ההקלטה שלו, על איך השיר came to be.
השיר נכתב בגלל סרט. סרט שנקרא When the Winds Blow. זה סרט מצויר על שואה גרעינית
באנגליה
שמתרחשת באנגליה
על איך להתמודד בעצם
וזוג זקנים בבית הם לא מבינים כל כך מה קורה הם מחכים בבית שמישהו יבוא להציל אותם זה נשמע מוכר להיום ואף אחד לא מגיע ויש לשיר לאלבום הזה גם שיר נושא של דיוויד באוי When the Winds Blow, זה שיר של באוי. זה קנה אותי הסיפור הזה, והסרט, ראיתי אותו כמה פעמים, והנושא ריחף שם באוויר.
אפוקליפסה.
צ'רנוביל היה בדיוק, ושואה גרעינית, ואני לא התכוונתי דווקא לשיר על שואה גרעינית, אבל זה קיבל כל מיני משמעויות.
סוף העולם.
כן. כן. אני עד היום לא סגור עם עצמי אם זה סוף העולם או התחלת העולם. אתה יכול להפוך את זריחתה של השקיעה, כן.
אבל מצד שני...
בגלל זה אני מדבר על דואליות, אני לא מאמין ב...
אבל אין ספק שגם פה יש בכל זאת נחרצות בדבר.
כן, כן. שמע, בספר בראשית יש משפט, עץ הדעת רע וטוב יזהרו, בן תמות, ואתה מבין, זה על דואליות, רק על דואליות, לא אני המצאתי את זה, שבני אדם דתיים יקראו את זה. סרט מרשים.
כן.
ועם השירים של באווי...
בכלל, באווי זה כזה... זה אריק ובאווי, בגדול, נכון?
יש לי באווי בראש, כל דבר אני ישר חושב... חסר לי באווי. ממש חסר לי במציאות המוזיקלית. בדיוק ברי אמר לי, השבוע, לא חסר לך באווי? חסר לי.
מדהים. גם את האחרון, בלק סטאר וזה...
שמע, זה אלה אלבומים הכי וקפצי... אני ממש אהבתי אותו.
באמת, ביטאי מנשאל אותך עוד שאלה. למה אגם ענקית ולא ענקי? זה בשבילי, זה לא... למה?
אני אגיד, זה נורא פשוט. היינו בטור במפגש האגמים גדול, יש... איך קוראים לאגם? אז יש בשוויץ, אוסטריה וגרמניה, אגם ענק.
דלובה?
אגם, שכחתי את השם שלו, זה לא בסדר, שכחתי.
אגם תלמור קבור. איפה
ששפכו את... יכול להיות. זה לא רחוק מציריך. והמנהל להקה שלנו במינימל היה ג'ייק אנגלי. אבל הוא דיבר עברית. עברית על הפנים. ואז הוא צעק, הוא ראה את האגם מתגלה לו מעבר, אנחנו בעלייה, ופתאום בום, אתה רואה את כל האגם. זה כאילו ראית את הכנרת, מלהבדיל. והוא התחיל לצעוק, תראו איזה אגם ענקית, אגם ענקית.
מדהים.
אמרתי, אללה, מה הוא צעק?
זה מוקלט גם, בוא נשתמש בזה.
איזה ג'ייק, הוא לא יודע עברית, יצא לו אגם ענקית.
גדול. בסדר, טעות נגררת, נהדרת.
נהדרת, אחד הטובות ששמעתי.
אפשר לשאול שאלה על הגיל?
על הגיל?
על הגיל.
ברור.
איך אתה, 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 אתה מקבל את העובדה? אתה מקבל את ה...
שמעת מה ברי אמר לי בהופעה האחרונה?
לא, האמת שלא.
פורטיס, אתה בן 7, כל השאר אפסים.
בבקשה, אז אמרנו הכל. אז אמרנו הכל. תגיד, דאגות?
אטומי, מה אני עכשיו אשבור את הראש שלי בדאגות? אני אגיד לך. בגיל שלי יש אלמנט נורא מוזר. אתה לא יכול להסתכל הרבה קדימה לתכנן, מה אתה מתכנן? אני הופיע בגיל 90 בברבי. אלו, לא מופיעים בגיל 90 בברבי, זה לא יקרה. בגיל 700, כן. אבל... אז אני לא מתעסק בזה, למה? אם אתה רוצה לדכא את עצמך, אין סוף לאפשרויות. מה עוד?
אבל אתה עובד בלא להיכנס לדיכאון הזה, או שאתה...
לא, אני לא כל כך עובד, אני יותר...
צף על זה.
הוא מנסה לא להתעסק בקאקי פיפי.
פנטסטי. טוב, נהדר, זה גם פריבילגיה שבאה עם הגיל.
כן, אני חושב, לא. זה משהו שאתה צריך... תשמע, הרי ברור שהחיים האלה מתחילים והם נגמרים. זה לא בידיים שלנו למה... זה המצאה לא מוצלחת בכלל, תכף זה היה בידיים שלך. כל היה נראה אחרת. מתחיל לסוגר מתי שבא לך, קונה כרטיס. פה לא שואלים אותך, פה הבעיה. שאתה לא יודע. אז בגלל שאני יודע שאני לא יודע כלום, אני מעדיף לא לשבור את הראש.
פנטסטי.
לא?
מושלם. דעתי, זו נקודה יותר טובה מזו לומר תודה, לא נמצא כבר היום. אז תודה.
תודה רבה לכם, היה לי תענוג להיות פה.
הכל מתמוטט, נשאר רק חלום שהפטריה הופיעה פתאום בחלום. אין ספק ש... אין ספק ש... אם זו השקיעתה של הזריחה, אין ספק ש... אין ספק ש... אם זו השקיעתה של הזריחה. ערפל צהוב נח על פני החוף, אין כבר עיר ואין רחוב. הקשת בענן הם על הציפור, הכל נעלם ולא יחזור. השמש לבנה מטילה קצת אור, צובת אופק בשחור. אין פנאי ואין עוד תקווה, הכל מתמוטט, נשאר החלום כשהפטריה הופיעה פתאום בחלום. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... לא, אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... אין ספק ש...
השמש